today, so lead us, Oshashuoi. All of us of the deep,
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי, יום שישי, כוח באדר א', כ"ח באדר ראשון תשפ"ד, ערב שבת קודש, פרשת ויקהל ופרשת שקלים, ושבת מברכין את ראש חודש אדר שני תשפ"ד, וערב ראש חודש אדר שני תשפ"ד, מסכת בבא מציע, דפים ט' וי', השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים, בהם עושים קולות התורה להניח ברכה בבתיכם, הם 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה יום טוב במגילת תענית, אותה מגילה שמאגדת בתוכה את הימים טובים שהיו לעם ישראל שאסורים בהספד ובתענית. והפרק במגילת תענית שעוסק בחודש אדר הוא פרק י' ב', החודש החותם את השנה, ונאמר על היום הזה יום טוב במגילת תענית, דעת הבשורת תבת ליהודה ידה לא יעידון מדאורייתא. הגיעה בשורה טובה ליהודים, שגזרה המלכות גזירה שלא יעסקו בתורה ושלא ימולו ושיחללו שבתות. מה עשה יהודה בן שמוע וחבריו? הלכו ונטלו עיצה ממטרונית האחת, שכל גדולי רומי מצויים אצלה. אמרה להם, בואו והפגינו בלילה, הלכו והפגינו בלילה, אמרו, היי שמיים, לא אחיכם אנחנו, לא בני אב אחד אנחנו, לא בניהם אחד אנחנו, מה נשתננו מכל אומה ולשון שאתם גוזרים עלינו גזרות קשות וביטלום? ואותו היום עשהו יום טוב, כאמור במסרת ראש השנה בדף יוטט עמוד א'. היום הזה הוא גם פורי מצרים על הריגת הצורר אחמד פחה מושל מצרים. ניסים בנפלאות כבימים ההם בזמן הזה. תפילת בית המדרש היא רצון לפניך אדוינו אליי ולאבותיי שלא יראה דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה. וישמחו בחבריי ולא אומר אל תמי טהור ולא אל טהור תמי ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה וישמח בהם כי אדוינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביט הנפלאות מתורתך כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם ייחוד קודש בריך הוא שכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם, אנחנו לומדים לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים ומסרו נפשם על קידוש השם. יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי העולם במקום לעינינו נקמת דם עבדיו השפוך, תעמוד לנשמותיהם הטהורות לפני כיסא הכבוד וימליצו טוב בעד בני משפחותיהם. ועד משפחת לומדי הדף היומי ועד כלל ישראל ובמירה בימינו יקיץ ששוכנה אפר וירנינו ואז אם עלי שחוק פינו ולשוננו רינה, אמן כן יהי רצונו. להבדיל בין חיים לחיים אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו לרפואתם השלימה במהרה של חולי ופצועי עמך בית ישראל, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, רופא כל בשר ומפליל לעשות, שלח מזור ותרופה לחולי ופצועי עמו בית ישראל וירפם במהרה ברפואה שלימה ושבתי מלזוק ורפואה קרובה לבוא אשתה בעגלה ובזמן קריב ונאמר אמן. תהילים ליום שישי פרק י"א, הללויה, עודי אדוינוי בכל לבב בסוד ישרים ועידה, גדולים מעשי אדוינוי דרושים לכל חפציהם עוד ועדר פועלו, בצדקתו עומדת לעד, זכר הסל לנפלאותיו, חנון ורחום אדוינוי, טרף נתן ליראיו, יזכור לעולם בריתו, כוח מעשה בגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, מעשי ידיו, אמת ומשפט נאמנים כל פיקודיו, סמוכים לעד לעולם עשויים באמת וישר, פדות שלח לעמו ציווה לעולם בריתו, קדוש ונורא שמו, ראשית חוכמה עירת אדוינו היא שכל טוב לכל עושיהם, תהילתו עומדת לעד. תהילים קוף, מזמור לתודה ריאו לאדוינו היא כל הארץ, עבדות אדוינו היא בשמחה, בואו לפניו ברננה דהו, כי אדוינו היא הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, אמו וצולמר איתו, בואו שערה בתודה חצותה בתהילה, עודו לא ברכו שמו, כי טוב אדוינו היא לעולם חסדו, והדור והדור אמונתו, אחינו כל בית ישראל הנתוני בצרה ובשביה, העומדים בין בים בין ביבשה, מקום ירחם עליהם ויוצא מצרה לרווחה, מאפלה לאורה, משעבוד לגאולה, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. בשבת הבאה עלינו לטובה מוצאים שני ספרי תורה, בספר הראשון קוראים את פרשת השבוע, פרשת ויקהל, ובספר השני בפרשת כי תישא אודות השקלים. בספרדים כופלים חצי קדיש ולא אומרים אב הרחמים בצדקתך, ובברכת החודש נכון לפרש ראש חודש אדר השני. יהיה ביום ראשון ולמחרתו ביום שני הבאים עלינו לטובה. בזמן שבית המקדש היה קיים היו מכריזים מראש חודש אדר ואילך של הציבור להביא מחצית השקל לבית המקדש עבור קורבנות ציבור תמידין ומוספין. חזל תקנו להזכיר זאת על ידי הקריאה בפרשת שקלים בשבת שלפני ראש חודש אדר. ובאליה רבה הביא ראשונים הסוברים שכל הדלת פרשיות דאורייתא. וכתב המשנה ברורה בסימן ריש פי ה' סעיף קטן ב' ואנו משלמים פרים שפתנו בקריאת פרשה זו מקורו מהלבוש שכתב בלשון אחרת. ועל כל פנים רצונו לומר דבזמננו שחרב הבית אנו רק משלמים פרים שפתנו, דרי בזמן בית המקדש היו גם קוראים וגם נותנים את מחצית השקל. בפרשת שקלים ראוי ללמוד משניות של מסכת שקלים ובפרשת פרה מסכת פרה וקידוש החודש בפרשת החודש. וכן מסכת פסחים בפסח ומסכת יום טוב וחגיגה ומועד קטן וכן כל זמן וזמן המסכתות השייכות. בתשעה באב הלכות תענית ובי"ד באייר פסח שני והטעם לזה על פי מדעיתא במסכת סנהדרין דף קופה לפה עמוד א'. כל הקורא פסוק בזמנו מביא טובה לעולם שנאמר ודבר ועיתו מה טוב. וכן במסכת סופרים פרק חי נאמר כל המזכיר פסוק בעונתו מעלה עליו כאילו בונה מזבח חדש ומקריב עליו קורבן. כך מביא השלה הקדוש. וכהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה בהרבה שבתות וימים טובים אנחנו עם וורט לפרשת השבוע, פרשת ויקהל. ויקהל משה, ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש. ובילקוט שמעוני מובא כך, רבותינו בעלי אגדה אומרים מתחילת התורה ועד סופה אין בפרשה שנאמר בראשה ויקהל אלא זאת בלבד. אמר הקדוש ברוך הוא, עשה לך קהילות גדולות, ודרוש לפניהם ברבים הלכות שבת כדי שילמדו ממך דורות הבאים להקיל קהילות בכל שבת בשבת. כשם שאותו היום שהקיל משה היה שבת שהרי לא תקעו בו בחצוצרות. מכאן אמרו, משה תיקן להם לישראל שיהיו דורשים בעניינו של יום הלכות פסח בפסח, הלכות עצרת בעצרת, הלכות החג בחג. בכל הקורא מדרש זה תמה, מדוע משה תיקן שישאלו וידרשו הלכות פסח בפסח, עצרת בעצרת וחג בחג? הרי הקדוש ברוך הוא ציווה הוא שישאלו וידרשו רק הלכות שבת בשבת ולא בשאר המועדים. הנה הקשה הר"ן במסכת מגילה, מדוע היה למשה צורך לתקן שיהיו שואלים ודורשים הלכות פסח בפסח? והרי מנהג ישראל הוא ששואלים ודורשים 30 יום קודם החג בעניינו של חג. כאמור במסכת פסחים, בדף וו, אם כן כל שכן שבחג עצמו ילמדו את הלכות אותו החג. אבל הנה יש לחקור, האם בשבת שחלה בתוך 30 הימים שקודם החג צריכים לשאול ולדרוש בהלכות שבת, או בעניינו של החג הקרב ובא? ונראה להוכיח שבמקרה הנ"ל נדרשו בהלכות שבת, שהרי התאריך שמשה הקהיל את בני ישראל ודרש לעם בהלכות שבת היה י"א בתשרי, כמו שפירש רש"י למחרת יום הכיפורים, וזה בתוך ה-30 ימים שקודם חג הסוכות, ואף על פי כן משה דרש להם בהלכות שבת, על כוכחה שבמקרה זה דורשים בהלכות שבת ולא בעניינו של חג. כעת אומר רבי יונתן היי בשיטתל, מיושבת קושיית הר"ן, שכן ההכרח של משה לתקן שישאלו וידרשו הלכות פסח בפסח, ובשביל מצב שיחול החג בשבת ואז יטעו ויאמרו שכשם שבשבת אכלה ב-30 הימים שקודם החג דורשים בהלכות שבת, כך בחג אכל בשבת ידרשו הלכות שבת. ולכן משה תיקן שבמקרה שהחג חל בשבת ידרשו בהלכות החג. נמצא שרק מפני שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה לדרוש הלכות שבת בשבת, הוא צריך משה לתקן שידרשו הלכות פסח בפסח, שכאשר יחול החג בשבת לא יטעו לדרוש בהלכות שבת אלא בעניינו של חג. והמדרש, הילקוט שמעוני ניצב על תילו. וביום השביעי יהיה לכם קודש. מהו יהיה לכם קודש? אמר על כך רב לוי יצחק מברדיצ'וב, אם ביום טוב אמרו חז"ל, כאמור במסכת ביצה בדף ט"ו, חלקהו, חציו להשם וחציו לכם, הרי שבשבת שהוא יום יותר קדוש, גם עליכם צריך להיות קדוש יותר, וזהו שאומר הכתוב, וביום השביעי יהיה לכם קודש, עליכם אף הוא קודש. והוסיף אחד ממאורי החסידות, מעתה יש לומר שהסיבה שאין תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת, משום שבתקיעת שופר נאמר יום תרועה יהיה לכם. רצונו לומר שהשופר יעודו לשבור, תרועה מלשון עירו ושבירה. השופר יעודו לשבור את הלכם שיש בראש השנה, אבל כיוון שהשבת כבר מקדשת ומרוממת את הלכם, הרי ששוב אין צורך בשופר. אלה הדברים לפרשת השבוע, פרשת ויקהל. בפרשת שקלים ושבת מברכין את ראש חודש אדר ב' אהבה עלינו ועל כל בית ישראל, לששון ולשמחה, ולכל הניסים והנפלאות. והנה הגענו בסייעתא דשמיא ענקית אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום וחזרה, עוד אשר למדנו תלמוד תורתנו אתמול, והוא היה בדף ח' במסכת בבא מציע, בסיום השיעור שאלנו שש שאלות לשינון סיכום וחזרה. הנה השאלות, הנה התשובות. השאלה הראשונה הייתה שניים שהקביעו מציעה יחד. האם זכו ומאיזה דין בתשובה? שניהם זכו לרמי ברחמה מדין המקביע המציעה לחברו ולרב המדין מיגוד וזכי לנפשי זכי נמי לאחריני. מתוך שזוכה לעצמו זוכה גם לאחרים. שאלה שנייה, מתי שותפים שגנבו חייבים? והתשובה לרשי כשגנב יקביע לדעתו ולדעת חברו ולתוספות כאשר שותפים גנבו והקביעו יחד. שאלה שלישית, חרש ופיקח שהקביעו מציעה מי זכה ומדוע בתשובה? שניהם לא זכו, הפיקח מפני שהחרש אינו יכול לזכות לו. והחרש מפני שהפיקח התכוון לקנות לחרש רק בתנאי שגם הפיקח עצמו יזכה. שאלה רביעית, שני חרשים שהקביעו יחד האם זכו ומה הטעם בתשובה? שניהם זכו כי חזל תקנו זכייה לחרשים כדי שלא יריבו עם החוטפים מהם. שאלה חמישית, מתי קניין מסירה מועיל ומתי לא בתשובה? בקונה מי חברו מועיל, בהפקר ונכסי הגר אינו מועיל. והשאלה האחרונה על דף ח' הייתה, מתי רחוף קונה לכל הדעות? והתשובה במנהיג ברגליו. מדרבן את הבהמה לצעוד על ידי רגליו, שתוקע בקרביה. אלה הם התשובות לשאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, הודות אשר למד בסייעת הדשמי ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף ח' במסכת בבא מציע. וכעת מוראי ורבותיי, וכעת החי וראי ניכר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שישי בשבוע, כוח באדר ראשון, ערב שבת קודש פרשת ויקל שקלים, ושבת מברכין את ראש חודש אדר שני תשפ"ד דלית. עיקר ותורף העניין ותלמוד תורתנו בדפינו היומיים, דפים ט' וי' במסכת בבא מציע, השתבח שמו הגדול עד. תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף ח' עמוד א' בשורה האחרונה בעמוד בנקודותיים, ומן המילים היו שניים רוכבין. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא ענקית כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שפתחה את מסכת בבא מציע ליל בדף ב' עמוד א', היו שניים רוכבים על גבי בהמה, או שהיה אחד רוכב אחד מנהיג, זה אומר כולה שלי וזה אומר כולה שלי. לגבי הבהמה, זה איש שווה שאין לו בפחות מחציה, וזה איש שווה שאין לו בפחות מחציה ויחלוקו. דנה הגמרא אם מועילים מעשה קניין של רכיבה או הנהגה. אמר רב יוסף, אמר לי רב יהודה, שמת מיני דמר שמואל טרטי, שמעתי משמואל שני דינים לגבי שני קניינים בבהמה, אחד לגבי רחוב הרוכב על הבהמה, ולהלן יבואר אם מדובר כשהבהמה הולכת מחמת ישיבתו, והאם מוזכר שתופס בחבל הקשור אליה, והאם מדובר שמכה ברגליו כדי להוליכה. אז שמעתי משמואל שני דינים לגבי שני קניינים בבהמה, אחד לגבי רחוב הרוכב על הבהמה, והשני לגבי מנהיג המוליך את הבהמה. אחד קני ואחד לא קני, על אחד מהם הוא אמר שמועיל לקניין ועל השני אמר שאינו מועיל. ולא ידע נאי מנאיו, ואינני יודע על איזה מהם אמר שמועיל לקניין ועל איזה אמר שאינו מועיל. מברר את הגמרא היחידה מי, באיזה אופן דיבר שמואל? אילא אם האם נאמר ששמואל דיבר על רחוב לחודי ומנהיג לחודי, על רוכב לבדו ללא מנהיג ועל מנהיג לבדו ללא רוכב, וכגון שמצא בהמה ורחב עליה ובא אחר וחטפה ממנו ועשה במעשה קניין, כי אם הרחוב כבר קנה אין במעשה השני כלום, ואם הרחוב לא קנה קנהו השני. וכן לגבי המקרה השני, מצא בהמה והיא ניגה ובא אחר וחטפה ממנו ועשה בקניין. אם נגיד שעל זה דיבר שמואל, אי אפשר לומר כך. כיוון שבזה לא היה רב יהודה מסתפק על איזה דין אמר שמואל שלא מועיל הקניין, שהרי מנהיג לחודי מי כמנדה אמר לא קני, וכי יש מי שסובר שמנהיג לבדו אינו קונה את הבהמה, והרי הנהגת הבהמה היא משיכה, ובהמה נקנית במשיכה. כמובן במשנה במסכת קידושין בדף חפי עמוד ב', אלא כיוון שמנהיג ודאי קונה, איקה למימר דלא קני, אם יש לומר על אחד מהם שאינו קונה, רחוב הוא דאיקה למימר, על כוחך שהרוכב הוא זה שאינו מועיל לקניין. ומדוע רב יהודה מסתפק בכך? וברחוב יש סברה לומר שלא יועיל לקניין, כיוון שייתכן שלשם קניין צריך שהבהמה תעקור יד ורגל, כמו שמצינו במסכת קידושין דף ב' עמוד ב' לעניין נשיכה. אלא מבאר את הגמרא צריך לומר שרחוב במקום מנהיג בא אלי. שמואל דיבר באופן ששניים באים לפנינו עם הבהמה, האחד רוכב עליה, והשני מנהיגה, וכל אחד אומר כולה שלי, ואמר שמואל שרק אחד מהם קנה, והסתפק רב יהודה מהי, קניינו של מי מהם עדיף, האם רחוב עדיף, דעת אפיס בה, שהרי הוא תופס בבהמה, וכך שהוא חס במוסעירה, כלומר באפסר הוא החבל הקשור לבהמה בכדי למושכה בה, ובאופן שיש אדם התפוס בבהמה לא אמרו שמועילה במשיכה על ידי המנהיג, עוד אילמה הוא שם המנהיג עדיף, משום דאז למחמתי, שהבהמה הולכת מחמת מעשה ועשה במשיכה, וקניין משיכה עדיף משאר הקניינים, ולכן אף שרכיבה לבד קונה, מכל מקום שכנגד הרכיבה יש משיכה שהיא חשובה יותר, המשיכה עדיפה. פושטת לגמרא את הספק מדברי שמואל עצמו, אמר רב יוסף, אמר לי רב יהודה נחזה ענה, נראה אנחנו לפשוט את הספק מתוך דברי שמואל בסוגיה אחרת. דתנן, שנינו משנה במסכת קילה עם פרק ח' משנה ג', המניק שור וחמור יחדיו סופג את ה-40, לוקה 40 מלכות משום שעבר, על הלב שלא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, ויושב בקרון בעגלה המחוברת לשור ולחמור, סופג את ה-40 משום שהשור והחמור מרגישים בישיבתו בקרון, וישיבתו גורמת שילכו. ורבי מאיר חולק ופותר את היושב בקרון ממלכות משום שלא עשה מעשה הנהגה כלל, ועל משנה זו אמר שמואל שיש להפוך את השיטות. הוא מדע פיך שמואל וטני ממה ששמואל סבר שיש להפוך את השיטות ולשנות וחכמים פותרים את היושב בקרון, וזאת בכדי להעמיד לדעת הרבים שההלכה כמותם לפתור את היושב, מכאן ששמואל סובר שלהלכה פטור משום שהיושב לא עושה כלום, ושמאמינה יש ללמוד מכאן ששיטת שמואל הוא שרחוב לחוד אלו קני, שאף ברוכב לבדו אינו מועיל לקניין, כיוון שאין הבהמה הולכת מחמתו, וכמו שמצינו לעניין קיליים, וכל שכן רחוב במקום מנהיג, שאין הרוכב קונה אלא המנהיג, ומכאן פשט רב יהודה את ספיקו בדעת שמואל. אמר לאביי לרב יוסף רבו, הזימנין סגין, הרי פעמים רבות אמרת לנך זיינן, אמרת לנו נראה אנחנו לפשוט את הספק מהסוגיה בקיליים, ולא אמרת לנו משמי דרב יהודה, ולא אמרת לנו שרב יהודה בעצמו פשט משם את ספיקו, ואילו עכשיו אתה אומר את הדבר הזה בשם רב יהודה. אמר לי, ישיב רב יוסף לאביי, איברה, האמת היא שרב יהודה בעצמו אמר את הראיה, בדחרין הנמי דאמרי לי, וזוכר אני שגם אמרתי לו, איך היא פשיט מר, איך אתה רב יהודה פושט דין רחוב מדין יושב בקרון, והרי יושב לא תפיס במוסעירה, אינו תופס בחבל הקשור לבהמה על מנת למושכה, ואילו רחוב תפיס במוסעירה, ושם התפיסה הזו חשובה יותר, שיקנה מחמתה. ואמר לי, ישיב לרב יהודה רב ושמואל דאמרי תרוויו, שניהם סוברים שאחיזה במוסעירה לא כאן, אינה מועילה לקנות מציאה. למרות שהיא מועילה לקנות במקח, כמו ששנינו במסכת קידושין בדפרפי עמוד ב' שבהמה גסה נקנית במסירה, מכל מקום לעניין מציאה לא מועילה. ולמה הגמרא תבאר לכמן? ואם כן אין חילוק בין יושב לרחוב, וכשם שביושב סובר שמואל שאין במאסף כלום, כך רחוב אין במאסף כלום ואינו מועיל לקנות מציאה. איכא דאמרי, יש אומרים שלא רב יוסף שאל כך את רב יהודה, אלא אמר לי, כך אמר אביי לרב יוסף, איך חיפש יתמר, איך אתה רב יוסף פושט דין רחוב מדין יושב, והרי יושב לא תפיס במוסירה, ואילו רחוב תפיס במוסירה. ואמר לי, ישיב רב יוסף לאביי, אחי תנה, אידי, כך שנה חכם ששמו אידי, מוסירה, לא קני. ויהיה הגמרא שאכן כך הדין שאחיזת המוסירה אינה מועילה לקנות מציאה, איתמר נמי, אכן כך שנו האמוראים, אמר רבי חלבו, אמר רבונה בשמו של רבונה, העושה קניין על ידי אחיזת מוסירה כדי לקנות בהמה מחברו קנה, אבל מי שאוחז במוסירה כדי לקנות במציאה ובנכסי הגר שאין לו יורשים, וכל הקודם לתפוס בנכסיו זכה, לא קני, לא קנה. מפרש את הגמרא מהו לשון מוסעירה, ולפי זה מבאר את הגמרא את החילוק בין האוחז מוסעירה לקנות בהמה מחברו, ובין האוחז כדי לקנות מציאה ונכסי הגר. מבאר את הגמרא מהי לשון מוסעירה, מדוע המוסעירה נקראת כך, מבאר את הגמרא אמר, רבה אידי, חכם ושמו אידי אסברה לי, הסביר לי ששם מוסעירה הוא כאדם המוסר דבר לחברו, כלומר, שמוסרים בה את הבהמה ללוקח על מנת למוכרה לו, ולפי זה מבאר את הגמרא ביש, למה מובן שהאוחז מוסעירה, על ידי שקיבלה מחברו קני, קונה את הבהמה משום דקמסר לחברי. חברו מסר לו, דהיינו שיש מי שעושה את מעשה המסירה שהוא המוכר, וזה נותן תוקף קניין למסירה. אלא בא לאחוז את המסירה כדי לקנות במציאה ובנכסי הגר. מן קמסר לדליקני, מי הוא זה שמסר לו כדי להקנות, וכיוון שאין מי שעושה את מעשה המסירה, אין באחיזת המסירה חשיבות לקניין. מקשה הגמרא ממשנתנו על דברי רב יהודה שרחוב לבדו, אינו קונה. מיתי ויקשו חכמים ממה ששנינו במשנה שפתחה את מסכת בבא מציאה לאל ודף ב' עמוד א'. היו שניים רוכבים על גבי בהמה, או שהיה אחד רוכב ואחד מנהיג, במקרה כזה יחלוקו, דהיינו שגם הרכיבה וגם ההנהגה הועילו לזכות במציאה. מבררת הגמרא מני, כדעת משנויה משנתנו, אילה אם האם נאמר שמשנתנו כשיטת רבי מאיר הסובר שהיושב בקרון חייב בקיליים, יש להקשות, אשתה יושב כאן, היא רחוב מבאי? הרי אם יושב קונה, כל שכן שרחוב קונה, ומה החידוש שהמשנה באה להשמיע? אלא לה ולה ודאי שמשנתנו כשיטת רבנן הפותרים את היושב בקרון מחיוב קיליים, ושמע מינה, בהוכחה שהמשנה באה לחדש שרחוב קני, וקשה על רב יהודה שלמד מיושב בקרון, שרחוב לבדו אינו קונה. מתרצת הגמרא אחא במאי עסקינן, משנתנו מדברת במנהיג ברגליו, שהיכה בצדי הבהמה ברגליו כדי להוליכה, ורכיבה כזו נחשבת משיכה ולכן קונה. מקשה הגמרא יחי אם כן, שבמשנה מדובר במנהיג ברגליו, היינו מנהיג, הרי הוא ממש כמו מנהיג, והייתה צריכה המשנה לכתוב או שהיו שניהם מנהיגים, ומדוע כתבה אחד רוכב ואחד מנהיג. מתרצת הגמרא שהמשנה מחדשת לנו, דין בתרי גבני מנהיג, בשני אופנים של מנהיג, מה עוד אתם הייתי אומר שרחוב ברגליו עדיף? דהה שהרי הוא גם מנהיג על ידי רגליו וגם תפיס בה, וחזקתו תבטל את חזקת המנהיג, כמה שמלן משמיע לנו המשנה שאינו עדיף ממנהיג בלבד. מוכיחה הגמרא כדברי שמואל שרחוב אינו קונה, תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא על עניין קניין במציאה, שניים שהיו מושכים בגמל ומנהיגים בחמור, או שניים שהיו מנהיגים בחמור, חמור דרכו בהנהגה וגמל דרכו במשיכה, או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג, במידה זו, באופן זה קנו שניהם. רבי יהודה אומר לעולם לא קנה עד שתהיה משיכה בגמל והנהגה בחמור שדרכם בכך. וכתב המאירי שגם כשאדם עושה משיכה שאינה כדרך הוא קונה. רק כאשר שניים רוצים לזכות גוברת ידו של זה שעשה משיכה כדרך ואותו שעשה משיכה שלא כדרך, אינו זוכה. אבל הנהגה בגמל ומשיכה בחמור אינה מועילות, קטן לי מיית. על כל פנים שנינו בברייתא, או שהיה אחד מושך ואחד מנהיג, ומדויק מכך, מושך ומנהיגים אכן מועילים לקניין, אבל אם היה אחד מהם רחוב, לא, לא היה זוכה במציאה, או כדברי שמואל, שרחוב אינו קונה. מבאר המהרש"א בדעת רש"י שהדיוק הוא שדווקא מושך ומנהיג קונה, אבל ברחוב ומנהיג הרחוב לא היה קונה. כלומר שהראיה היא רק לרחוב במקום מנהיג שאינו קונה, אבל עדיין ייתכן שרחוב לבדו ללא מנהיג כן קונה. ואין ראיה לרב יהודה שלמד שכל רחוב לא קונה, אלא לעצם דברי שמואל שיש רחוב שאינו קונה. דוחה הגמרא ואומרת הוא הדין דאפילו רחוב היה זוכה, והיידה קטן עם מה שנקטה הברייתא מושך ומנהיג, זה כדי להפוקי להוציא מדי רב יהודה. דאמר, רב יהודה אומר עד שתהיה דווקא משיכה בגמל ודווקא הנהגה בחמור, כמה שמלן משמיין אותה נקמה, דאפילו היא פחנה מכני, שאפילו אם עשה להפך דהיינו משיכה בחמור והנהגה בגמל קנה, ואין לדייק מכאן לעניין רחוב. ולפי הבנת הגמרא עכשיו שרחוב ומושך ומנהיג קונים בין בגמל בין בחמור, צריך לומר שהמילים במידה זו באו למעט או רחוב במקום מנהיג או קניין אחר. כך תוספות בדיבור המתחיל, יחי להרווינו. בקשה הגמרא, יחי אם אכן תנקם הסבר שמשיכה באופן שאין דרכו בכך מועילה, להרווינו ולתנינו, שיערב את שני הדינים המובעים בברייתא וישנה כך, שניים שהיו מושכין ומנהיגין, בין בגמל בין בחמור, ומזה היה נשמע שמשיכה והנהגה מועילות בשניהם, ושלא כרב יהודה. מתרצת הגמרא אי אפשר לערבה משום שתנקם המודד דאיק אחד צד דלא קני, שיש אופן אחד שאכן לא מועיל. ונחלקו המוראים באיזה אופן מודד תנקם מה שלא קונה. איק אדמרי יש אומרים שאופן זה הוא משיכה בחמור שאינה מועילה אבל גמל דרכו בשניהם. ואיק אדמרי ויש אומרים שאופן זה הוא הנהגה בגמל שאינה מועילה אבל חמור דרכו בשניהם ולכן לא היה יכול תנקם לערבם ולשנותם כאחד. ולכן שנה אחד מושך ואחד מנהיג ללמדנו שיש אחד שדרכו בשניהם. יש שהביאו ראיה לשמואל מברית הזו באופן אחר, והיא תמוטיב מסייפה, ויש המיישבים את שיטת שמואל מהסייפה. בדרך כלל התלמוד משתמש במילה מוטיב לקושייה, אבל כאן הוא מלשון יישוב, שהרי זה ראיה לדברי שמואל, כך אומר רבינו פרץ בשם הריבן. אמרת נקמה במידה זו קנה, ומשמעותו שרק באופן זה קונה ולא באופן אחר, במידה זו למהות המאי, איזה אופן באת נקמה למעט בתיבות אלו? לאו, האם לא כוונתו למהותי רחוב, וכדברי שמואל שרחוב אינו קונה? דוחה הגמרא ואומרת לא, אין כוונת התנא במילים במידה זו למעט רחוב אלא למהות איפכא. למעט להפך, שדווקא משיכה קונה בגמל והנהגה קונה בחמור ולא להפך. מקשה הגמרא יחי היינו רבי יהודה, אם כן זוהי גם שיטתו של רבי יהודה ובמה נחלקו. מתרצת הגמרא איכא בעיני יש ביניהם חילוק בצד אחד דלא קנה, באופן אחד שלפי תנא קמא יקנה ולפי רבי יהודה לא יקנה, ונחלקו המוראים באיזה אופן המחלוקת של תנא קמא ורבי יהודה. אית דאמרי יש אומרים שנחלקו במשיכה בחמור, ואיכא דאמרי ויש אומרים שנחלקו בהנהגה בגמל. מקשה הגמרא על דברי שמואל תשמע בו ושמע ראיה ממה ששנינו בברייתא לעניין קניין במציאה. אחד רחוב על חמור כדי לזכות בו, ואחד תפוס במוסעירה בחבל הקשור בראשו, אבל אינו מנהיג את החמור. זה הרחוב קנה חמור, וזה קנה מוסעירה, והשני קנה את החבל שאוחז בו. שמע מינה מוכח מכאן, שרחוב קני, כשאין כנגדו מנהיג, ואם כן, כאשר יהיה כנגדו מנהיג, יש לתת לרוכב לפחות חצי. וקשה על שמואל שלפי דבריו אין הרחוב קונה כלל, תרצת הגמרא חנבי במנהיג ברגליו. גם הברייתא הזו מדברת כשעיקה ברגליו וצידי הבהמה להוליכה, וזה נחשב משיכה ולכן קנה, אבל לכן ייתכן שרחוב לבדו אינו קונה. מקשה הגמרא יחי אם כך שמדובר שהוא עשה קניין משיכה, נקנינה מרחוב ומוסירה, הרי משיכת החמור צריכה להועיל גם לקנות את החבל שבראש החמור, שהרי הוא כתכשיט ותפל החמור. תרצת הגמרא אימא אכן יש לשנות בברית הזה קנה חמור וחצי מוסעירה וזה קנה חצי מוסעירה. דהיינו שכל אחד קונה חצי מוסעירה מפני ששניהם עשו מעשה קניין במוסעירה. מקשה הגמרא ביש למה זה מובן שרחוב קני קונה חצי מוסעירה. משום דקמק בעלי בן דת שהשני שמגביע את המוסעירה מהקרקע הוא בן דת ומעשה הוא מועיל לקניין. ואם הקניין לא הועיל עבורו על כל פנים יועיל לחברו. אלא אותו שתפוס במוסעירה. במאי קני כיצד מועיל קניינו, הרי קצה הוא השני של החבל מונח בראש הבהמה והדינו, שבהגבעת הפקר צריך לנתק את כל החפץ ממקומו, ואילו מגביה רק צד אחד והצד השני מונח. בתוספות הראש מבררת קושיית הגמרא בדרך אחרת, שקניינו של הרוכב מבטל את קניינו של השני במוסעירה. תרץ לגמרא, אמא אכן יש לשנות, זה הרחוב קנה חמור וכולי מוסירה, ואת כל המוסירה, וזה קנה מה שתפוס בידו. כיוון שמה שבתוך ידו הוא הגביע לגמרי. מקשה הגמרא, איי מאי, מהו דין זה שאתה אומר שהגבעת השני אינה מועילה לעצמו ומועילה עבור הרחוב? והרי גם אם תמצא לומר שהמגביע מציעה לחברו, קנה חברו, אם אחד מגביע מציעה עבור שחברו יזכה בה, קנה חברו, והדין הזה שנוי במחלוקת לקמן בדף יהודה עמוד א', רב נחמן הסובר שלא קנה ורב יוחנן הסובר שקנה, אני מי לאיך דקה מגבלה הדעת עדי חברי, הרי כל זה דווקא אם המגביע התכוון שחברו יזכה, אבל היי ידעת עדידי כמה גבלה, הרי כאן השני הגביע כדי לקנות לעצמו, ואם איהו, אם הוא עצמו לא קני להכריני מקנה, כיצד הוא יועיל הקניין עבור אחרים. אמר רב אשי, לכן אומר רב אשי, אכן צריך לשנות בברית הזה, הרחוף קנה חמור ובית פגע, מה שבראשה ותפל אליה, דהיינו החלק של החבל שממש נוגע בה, בית פגע היינו בית ראשה ולחייה, ככה שבמסכת שבת ודפנו נ' עמוד ב', וזה השני קנה מה שתפוס בידו מהחבל, והשאר לא קנה לא זה ולא זה. והוא נשאר הפקר. המחזיק במוסירה משום שלא יגביה, והרוכב משום שאין זה כלול במשיכתו, ואפילו אם המושך בהמה קונה כלים שעליה, אבל כאן, שנעשתה בכלים הגבעה, והגבעה לא נעשתה עבורו, אינו זוכה. כך תוספות בדיבור המתחיל והשאר. ואילו תוספות הראש מבאר שהטעם שהרוכב לא קונה אפילו חצי, משום שקניין השני מבטל את קניינו. רבי אבאו אמר, לעולם יש לגרוס בברייתא כדקטני, כמו ששנינו שהרוכב קונה רק את החמור והשני קונה את כל המוסירה, גם מה שבראש החמור. והטעם שקונה את המוסירה הוא, הועיל ויכול לנתקה ולהביאה אצלו, כיוון שהחמור גבוה והוא יכול בקלות לנתק ממנו את החבל ולהביאו אצלו, ולכן מועילה הגבעתו לכל החבל. אומרת הגמרא, ועדי רבי יהודה, ברוטאי, דבריו אינם נכונים. והטעם שאין דבריו נכונים משום שלמעשה לא יגביע את כולו, ומה שיכול לנתק עדיין לא מחשיבו שעשה כן. משום דהי לא תאי מאחי, שאם לא תאמר שדבריו אינם נכונים אלא תקבל את דבריו, אם כן שניים שמצאו תלית שהיא מונחת חציה על גבי קרקע וחציה על גבי עמוד, ובא אחד והגביע חציה מעל גבי קרקע ובאותה שעה בא אחר והגביע חציה מעל גבי עמוד, החינמי, האם אכן יהיה הדין דקמה כאן יובטרה לא כאן, שהראשון קנה והשני לא קנה, הועיל ויכול הראשון לנתק את התלית ולהביא אותה אצלו? ומזה שתנה במשנה לאל בדף בית עמוד א' לא חילק כך, מוכח שאין זה נכון, אלא עד רבי אבאו ברוטאי. מה שאמר רבי אבאו, דבריו אינם נכונים. מוסיפה הגמרא להקשות על שמואל תשמע, בו הוא שמע ראייה ממה ששנינו בברייתא על עניין קניין במציאה. רבי אליעזר אומר, רחוב מועיל לקניין בשדה, אבל לא בעיר. הוא מנהיג בעיר קנה וכל שכן בשדה. ואילו הרשב"א בייר שכוונת לברייתא שמנהיג מועיל רק בעיר ולא בשדה, משום שבעיר יש הרבה אנשים, אין הבהמה מנתקת עצמה לברוח, בדרך להניג, אבל בשדה פתוח דרכה לנתק את עצמה ואין דרך להניג שם. הנה מוכח שרחוב מועיל לקניין, וקשה על שמואל, מתרץ את הגמרא, חנמי מנהיג ברגליו. גם ברייתא זו מדברת כשהיכה ברגליו בצדי הבהמה להוליכה, וזה נחשב משיכה ולכן קנה. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שמדובר שמנהיג את הבהמה ברגליו, היינו מנהיג, הרי הוא כמנהיג. תרץ את הגמרא, תרי גבני מנהיג, שני אופנים של הנהגה הם. מקשה הגמרא, יחי, אם כך שמדובר שמנהיג את הבהמה ברגליו, רחוב בעיר, מה איתם הלא קני, מה הטעם שאינו קונה? הרי היא משיכה גמורה. תרץ לגמרא, אמר רב כהנא, הטעם שרחוב לא קונה בעיר, זה לפי שאין דרכן של בני אדם לרחוב בעיר משום צניות. ונראה שכוונת רשי, כאדם שמצניע ומחביא מעשיו משום ענווה, דהיינו שרכיבה בפני אנשים אינה מדרך הענווה, אלא יש בזה גאווה, שרי רק אצל אישה מצינו במסכת פסחים, בדף ג' עמוד א', שאין מדרך הצניות להזכיר רכיבה ופיסוק רגליים, אבל באיש לא מצאנו שיש בזה חיסרון בצניות. מקשה רב אשי על ביורו של רב כהנא, אמר לי רב אשי לרב כהנא, אלא מעתה הגביע ארנקי בשבת על מנת לזכות בו, שאין דרכן של בני אדם להגביע ארנקי בשבת משום איסור מוקצה, החינם היא דלוקני, האם אכן לא קונה, אלא ודאי שקונה, והטעם לכך משום, מה היא דעבד עבד, מה שעשה עשה וקני, כלומר, כיוון שלמעשה עשה קניין, מעשה הוא מועיל, אף שאין הדרך בכך. ואם כן, החנמי גם כאן לעניין רוכב ורגליו בעיר, מה היא דעבד עבד דקני, מה שעשה עשה וקונה, כיוון שלמעשה עשה קניין. אלא מבאר רבה שדברי רבי אליעזר, צריך לומר שבמקח וממכר עסקינן. רב לזר לא דיבר לעניין מציאה, אלא לעניין מקח וממכר, ומדובר דאמר להמוכר לקונה, קני, עשה מעשה קניין, כדרך שבני אדם קונין. ומכיוון שאין דרך בני אדם לרחוב בעיר, לא יהיה רכיבתו לקניין. אבל לכן במציאה או במקח, שלא אמר לו לקנות כדרך הקונים, אף רחוב בעיר יקנה. ומביאה הגמרא אופנים שרכיבה בעיר נחשבת לדרך בני אדם. והיא ועם רשות הרבים, הוא כלומר מקום שרבים מצויים בו כאן, היא קונה ברכיבה. כיוון ששם הדרך היא לרחוב ולא להעניק, שמה יפסיקו עוברי דרכים בינו לבין בהמתו. ואף שמשיכה קונה רק בסמטה ולא ברשות הרבים, דין זה הוא דווקא במטלטלין, שצריך שיכניסם לרשותו, אבל בבעלי חיים, כיוון שעקרה במה יד ורגל מכוחו, קנה, כך אומר התוספות ריד. ואם הוא אדם חשוב, כאן היא קונה ברכיבה משום שאין מכבודו להעניק בהמה בידה, ולכן אפילו בעיר דרכו ברכיבה. והיא, אם זאת אישה, והיא אישה היא, כאן היא הקונה ברכיבה משום שאין דרך אישה להעניק בידיה בהמה, כיוון שאין לקוח לאחוז את הבהמה שלא תברח. והיא, אין נשזילה הוא, אם הוא אדם זול ואינו מכובד, כאן היא קונה ברכיבה משום שדרכו לרחוב בפני בני אדם, ואינו מתבייש בזה. אגב, שהזכירה הגמרא לאל בדף ת עמוד א', שקניין בחמור מועיל למוסעירה, דנה הגמרא עם משיכת בהמה מועילה לזכות בכלים שעליה בלי לזכות בבהמה עצמה. באי רבי אלעזר, הסתפק רבי אלעזר המוכר כלים לחברו ואומר לחברו, שוך בהמה זו לא כדי לקנות אותה עצמה, אלא רק כדי לקנות כלים שעליה מהו. האם משיכת הבהמה מועילה לכלים או לא? שואלת הגמרא, כשהמוכר אמר ללוקח שימשוך כדי לקנות את הכלים, מדוע שיזכה? מי אמר לה קני? וכי אמר לו קני, הרי צריך שיאמר לשון קני, שהרי לקנות משמע שאתה לוקח תתכוון לזכות, אבל אני לא מתכוון להקנות לך, ואם כן מדוע שיקנה? וכתב הראש הלשון לקנות אינה טובה רק באופן שאומר לו לעשות משיכה בבהמה ולזכות בכלים, שאז אפשר לתלות, שלא הייתה כוונתו לומר לו לקנות, אלא רק לומר לו שאומנם אתה סבור לקנות, אבל כיוון שאינך עושה מעשה קניין בכלים ממש, אינך קונה, אבל כשאומר לו לעשות מעשה קניין בחפץ הזה ממש, ולקנות אותו, אין במה לתלות את דבריו וקונה. אבל הרמב״ם הלכות מחירה פרק ב' הלכה ח' בייר, שהחיסרון הוא שלקנות הוא לשון עתיד, כלומר שהמוכר אומר לו למשוך כדי לקנות בעתיד, אבל אינו מתרצה עכשיו לקניין. משיבה הגמרא, אלא צריך לומר שהספק היה באופן שאמר לו, משוך בהמה זו וקני כלים שעליה מהו, וצדדי הספק הם, מי מהניה אם הועילה משיכת בהמה להקנוי כלים, כדי לקנות את הכלים שעליה, או לא. כשאדם מושך קופה בוודאי קונה את מה שבתוכה, אבל בבהמה כאשר מושכים אותה, אין זה נחשב שממש משך את הכלים, משום שמשיכתו רק גורמת לכך שהבהמה תלך, אבל עצם ההליכה נעשית על ידי הבהמה בעצמה, ולכן יש להסתפק אם משיכתה תועיל הכלים. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל, משוך בהמה זו. מדברי רבי אלעזר שהסתפק כשאינו זוכה בבהמה, משמע שאם זכה בבהמה אין ספק שקנה את הכלים שעליה, ורבא מתקשה בדין הזה, אמר רבא, היא אמר לי קני בהמה וקני כלים, דהיינו שהוא קונה גם את הבהמה וגם את הכלים שעליה, מכאן היא כלים וכי זוכה בכלים, והרי אם על המשיכה אתה מסתפק אם היא מועילה, אם כן צריך לומר שקונה את הכלים מדין חצר, שלאחר שזוכה בבהמה הרי כחצרו שזוכה לו, וקשה, והרי בהמה חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה, כיוון שדווקא חצר המשתמרת קונה, אבל הבהמה שהיא מהלכת אינה משתמרת ואי אפשר לקנות את מה שבתוכה מדין חצר, כיוון שהלימוד לקניין חצר הוא מהפסוק אם ימצא תימצא בידו, ודרשו חזל במסכת גיטין בדף עין זין, מהמילים ימצא תימצא שלא רק ידו קונה, אלא גם גגו חצירו וקרפיפו. וכי תאים אבים תאמר שמדובר כשעמדה לאחר שעקרה יד ורגל וזכה בבהמה, נעמדה הבהמה ואז אינה נחשבת לחצר מהלכת ולכן זוכה בכלים? ואב הרי יש כלל כל שאילו הוא מהלך לא קנה, גם אם הוא עומד ויושב לא קנה, וכיוון שהבהמה יכולה ללכת כבר אינה דומה לחצר, ולא מועילה לקנות כלים שעליה בקניין חצר. ישבת הגמרא בהלכתה בכפותה, הלכה זו שקונה את הכלים שעל הבהמה בקניין חצר נאמר בכפותה, כאשר הבהמה קשורה ואינה ראויה ללכת, ואז היא דומה לחצר שאינה מהלכת, ובאופן זה היה פשוט לרבי אלעזר שכאשר זוכה בבהמה זוכה גם בכלים, אבל הוא מסתפק על אופן שהבהמה כפותה והוא אינו רוצה לקנות את הבהמה אלא רק את הכלים, והספק הזה לא נפשט. ואף שנחלקו ראשונים לגבי עבד האם מועיל כפות בלבד או שצריך כפות וישן, אבל כל זה בעבד שיש לו דעת ונחשב הדבר למשתמר מדעתו, אבל בבהמה שאין לה דעת לכול העלמה מועיל כפות בלבד. כך תוספות הראש. והנימוקי יוסף מבאר את צדדי הספק, על פי הדין שהזכירה הגמרא לאל בדפתי תמוד א', שאם עושה משיכה שלא כדרך, הנהגה בגמל או משיכה בחמור אין הקניין מועיל, והסתפק רבי אלעזר, האם גרירת בהמה כפותה זה יותר טוב ממשיכה שלא כדרך או לא? ואילו השיטה מקובצת, למד בתוספות בדיבור המתחיל משוך שרבי אלעזר ודאי לא דיבר בכפותה, משום שכפותה היא ככל קופה שקונה כלים שעליה. מה שרבי אלעזר לא הסתפק באופן שקונה בהמה, זה משום שהוא סבר שחצר מהלכת קונה, ודברי הגמרא כאן הם סיום דברי רבא שסובר שאף חצר מהלכת שאינה קונה בכפותה מועיל לקנות מדין חצר כמו קופה. בין אם זוכה בה ובין אם לא, אבל כשהיא לא כפותה, שאז היא חצר מהלכת ויש לקנות רק מצד המשיכה, בזה נשאר ספקו של רבי אלעזר. דנה הגמרא בדין חצר מהלכת, אמרו לי רב פאפה ורבונה בריידי רב יהושע לרבה, אלא מעתה, אם כדברך שחצר מהלכת אינה קונה, אם כן, מה יהיה הדין באדם שהיה מהלך בספינה, וקפצו דגים ונפלו לתוך הספינה, חינמי, האם גם כאן הדין שחצר מהלכת היא הספינה ולא קני? ולא קנה את הדגים? אמר לי, השיב רבה באופן זה זוכה משום שספינה מינח נייך. הספינה מצד עצמה אין לה כוח להלך, ומה יהיה עוד כמה מתולה? היא הולכת רק מחמת המים שמובילים אותה, ואם כן הספינה עצמה דומה לחצר שאינה מהלכת. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל ספינה שחצר התרבתה מדין יד, וספינה דומה ליד שהיד אינה מהלכת מצד עצמה, אלא כשהגוף מהלך היד הולכת עמו. אמר לרבינה לרבה שאלה מעטה אם חצר מהלכת אינה קונה, אם כן מה יהיה הדין באישה שהייתה מהלכת ברשות הרבים וזרק לבעלה גט לתוך חיקה או לתוך קלטה, לתוך סל שעל ראשה והרי הוא כחצירה. החינמי, האם אכן הדין הוא דלא מגרשה שהיא אינה מגורשת משום שחצר מהלכת היא, והרי שנינו במסכת גיטין לדף אינזיין עמוד א' שמגורשת באופן הזה. ודוחק להעמיד שבמשנה שם מדובר באופן שהאישה הייתה כפותה, כך תוספות בדיבור המתחיל החינמי, אמר לי, ישיב רבה של רבינה, קלטה מינח נייך, הסל מצד עצמו אין בו כוח להלך, והיא דקמסגיה מיטוטה. ומה שהסל הולך הוא מחמת האישה שהולכת מתחתה, ודומה הסל לחצר שאינה מהלכת, ולכן מועיל לזכות במה שבתוכו. אומר הריטב"א, לא יכלה הגמרא ללמוד דין זה מספינה, משום ששם המים הולכים מעליהם, ולכן יש להחשיב את הספינה שאינה מהלכת. אבל אישה שהולכת מדעתה, יש צד לומר שהסל נחשב חצר מהלכת. וחיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה המצויה בדפתת עמוד ב'. המשנה הקודמת ביארה את דין המציאה ששניים מחזיקים בה, וכל אחד מהם טוען ששלו היא. משנתיים ושתי המשניות שאחריה עוסקות בדיני מציאה שרק אחד מחזיק בה, וחברו טוען שהיא שלו כי הוא זכה בה על ידי חברו. אומרת המשנה, היה רוכב על גבי בהמה, אדם שהיה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה מונחת על הארץ, והטעם שנקטה המשנה, היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה, ולא סתם ראה את המציאה, משום שהתנא בא לתת טעם למה אחד ראה את המציאה יותר מחברו, כיוון שהוא גבוה יותר ממנו. ועוד שאם שניהם מהלכים, הרואה יתלנה בעצמו ולא יבקש מחברו לזכות לו. כך מסביר השיטה המקובצת. אם כן אומרת המשנה, אדם שהיה רוכב על גבי בהמה וראה את המציאה מונחת על הארץ ואמר לחברו שהיה מהלך ברגליו, הרם אותה עבורי, ותנה לי, כי לא אוכל לתלה בעודי רחוב על הבהמה, ועד שיתרח לרדת ממנה יזכה באחר, הוא נטלה חברו בעבורו ולא הספיק לתנה לו עד שנמלח המקביה ואמר, אני זכיתי בה לעצמי, זכה בה ושלא היא, משום שהמקביה מציעה לחברו, לא זכה חברו. בהתאם לכך תאמר הגמרא בהמשך בדף י' עמוד א', שבכך הוא מפסיד את כל העולם מלזכות במציאה הזו, ועל כן אין אדם יכול לזכות בה אלא לעצמו. וכאשר הקביע את המציאה, אף אחד לא זכה בה, ומשנמלח והתכוון לזכות בה, אכן זכה בה. ובהמשך הגמרא נראה שזוהי דעת רב נחמן, אבל רב יוחנן ואולה מפרשים את המשנה בדרכים אחרות. ממשיכה המשנה ואומרת, אבל אם מי שנתנה לו, אם אחרי שהמקביע נתן את המציאה לרוכב, אמר המקביע, אני זכיתי בתחילה קודם שמסרתי עליך, ושלי היא, לא אמר כלום והיא של הרוכב, מפני שאף אם זכה בה המקביע, הרי כבר חזר ונתנה לרוכב במתנה. ואם באמת לא התכוון המקביע לזכות בה, הרי הייתה עדיין הפקר, והרוכב כנאה כשנטלה מידו כדי לזכות בה. והיא המשנה שלנו בדפתת עמוד ב' וחיית אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא משנה עוסקת בדין לכיתת פאה עבור אדם אחר ולפיה נוכל לפרש את משנתנו. תנא נתם, שנינו שם במשנה במסכת פאה פרק ד' משנה ט' מי שליקט את הפאה. בפאה אלה בא לשדה זכות לתת את הפאה לעני שהוא בוחר בו. כמו במתנות כהונה ובמעשר עני, אלא הוא מוזהר להניח בשדה ופאה לעניים ולא ללקט ממנה, אפילו אם הוא עצמו עני, כאמור במסכת חולין בדף קוף למדה לפעמוד ב', וכותב רשי, שבמשנה במסכת פאה מדובר רק באדם שאינו בעל השדה, כיוון שבעל השדה שמוזהר מללקט לעצמו, ודאי שאינו יכול ללקט ולזכות עבור עני, שהרי אין כאן מיגו דזכי לנפשי. בביאר הריטב"א שרשי סובר שגזירת הכתוב היא שבעל השדה מוזהר שלא ללקט משדהו, מכיוון שבא לכלל פאה וגם אם יפקירה ולא יהיה בעל השדה, ועל כן אין לומר מיגו שהיה מלקט לעצמו בין אם הוא עשיר בין אם הוא עני. והריטב"א עצמו כותב שמשמע בתלמוד הירושלמי שהמשנה מדברת בין באדם זר בין בבעל השדה, וגם בו אומרים מיגו דזכי לנפשי. אז אם כן, אמר במשנה מי שליקט את הפאה ואמר על מה שליקט, הרי זו לפלוני העני. רבי אליעזר אומר, זכה לו לעני בפאה שליקט, משום שאדם יכול לזכות בפאה עבור אדם אחר, וחכמים אומרים לא זכה, משום שאין אדם יכול לזכות בפאה עבור אחר, ועל כן ניתננה לעני הנמצא ראשון, ניתן את מה שליקט לעני הראשון כשיפגוש. מפרשת הגמרא את המחלוקת, אמר הוא לאמר רבי יהושע בן לוי בשמו של רבי יהושע בן לוי, מחלוקת רב לזר בחכמים היא, מעשיר לעני, כשהמלקט הוא אדם עשיר שאינו רשאי ללקט פאה לעצמו וליקט בשביל רעהו העני. דרבי אליעזר סבר שזכה לעני משום שאומרים, מי גודי באי מפקר נכסי באה ועני וחזילי, מתוך שיכול להפקיר את נכסיו ולהפוך לעני ואז תהיה הפאה ראויה לו ללוקטה לעצמו, השתנה מחזילי, גם עכשיו שלא עשה כן נחשבת הפאה כאילו ראויה לו. ומי גודי זכי לנפשי זכי נמי לחברי, ומתוך שיכול היה לזכות לעצמו, יכול גם לזכות לחברו. אם היה מפקיר את נכסיו, היה מתכוון לקנות את הפאה לעצמו בהגבעתו, במילא הוא יכול גם לזכות עבור חברו, ואילו רבנן סברי, חד מיגו אמרינן, תרי מיגו לא אמרינן, מיגו אחד אומרים, אבל שני מיגו לא אומרים, וכאן אנחנו צריכים לומר שני מיגו, מיגו אחד שיכול להפקיר את נכסיו, מיגו שני שיכול לזכות את הפאה לעצמו, ולכן אין עשיר יכול לזכות בפאה עבור עני. אבל מעני לעני, במקרה שעני אחד דיקט פאה עבור רעהו העני, דברי הכל בין רב לזר ובין חכמים מודים שזכה לו, משום שבאופן זה לא צריך את המיגו הראשון שיכול להפקיר את נכסיו ולהיות עני, שהרי הוא עני. ומיגו אחד, אנחנו בוודאי אומרים, דמיגו דזכי לנפשי, זכי נמי לחברי. מתוך שיכול לזכות לעצמו, יכול אף לזכות עבור חברו. אבל בלי מיגו, הוא לא יכול לזכות לעני, משום שבכך הוא מפסיד את שאר העניים. והרי הוא תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, ולא קנה כמבואר לקמן בגמרא, כך אומר הפני יהושע. בהטעם שחב לאחרים לא קנה, משום שאין לו שייכות וכוח בדבר שיוכל לזכות לאחר ולחוב לאחרים. לכן במקום שיכול לזכות לעצמו, יש לו עצמו כוח בדבר, ואין זה ככל חב לאחרים, שהרי הוא יכול לזכות גם בלא חברו. עכשיו רב נחמן מציע דרך אחרת לפרש את המחלוקת בפאה, ומקשה על פירושו של לולה ממשנתנו. אמר לי רב נחמן לאולה, הקשה רב נחמן לאולה, ולאם אמר מדוע לא תאמר שמעני לעני מחלוקת, דהיינו שרב לזר וחכמים חולקים, האם אומרים אפילו מיגו אחד, שרבי אליעזר סובר שעני יכול לזכות לעני אחר מתוך שיכול לזכות לעצמו, וכן עשיר יכול לזכות לעני מתוך שיכול להפקיר את נכסיו ולהיות עני, וחכמים סוברים שאין עני זוכה אלא לעצמו. והטעה משום שבזכייתו לעני אחר הרי הוא תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים ולא קנה. וחכמים סוברים שאומרים מיגו דזכי לנפשי רק במקרה שאדם מגביה דבר הפקר כדי לזכות לעצמו ולחברו כאחד, כגון שניים שהגביהו מציאה יחד, שאמרה המשנה בפתח מסכתנו, שבזמן שהם מודים יחלוקו, ופרשה הגמרא ליל בדווחי תמוד א' לדעת רבה, שכוונת המשנה לחדש, שהמגביה מציאה לו ולחברו כאחד, מתוך שזוכה לעצמו זוכה גם לחברו. אבל אם אנחנו רוצים לומר מיגו רק מחמת שהיה יכול לזכות לעצמו, כגון במקרה שהוא יכול לזכות לעצמו אבל אינו מגביע אלא עבור חברו, סוברים חכמים שלא אומרים מיגו ולא קנה. וראיה לדבר אומרת הגמרא, דעה שהרי מציעה כל עניים אצלה, ביחס למציעה כל אדם הרי הוא כעני הרשאי לזכות בפאה, כי לכולם יש רשות לזכות בה, ותנן ושנינו במשנתנו, היה רוכב על גבי בהמה וראה את המציעה ואמר לחברו תנה לי, נטלה חברו בעבורו ולא הספיק לתנה לו עד שנמלח ואמר אני זכיתי בה, אני זוכה בה עכשיו לעצמי, זכה בה, והיא שלו. ומבואר שהרוכב לא זכה במציעה כאשר חברו הגביה בעבורו. שאין אומרים מתוך שהמגביה יכול לזכות לעצמו זוכה לחברו, ומשום כך כאשר לבסוף חשב המגביה לזכות בה לעצמו, זכה. וכך הוא הפירוש של המשנה לדעת רב נחמן באה ואמינה, שדברי המגביה אינם טענה שטוען, אלא הוא מודיע, אחר שכבר הגביע את המציאה לחברו, שהוא זוכה בה עכשיו, רק בסייף הדברי המקביע הם טענה שטוען כנגד הרוכב. והרי היא אמרת בישלמה הזה, יהיה מובן אם תאמר שמעני לעני מחלוקת, שמחלוקת רב לזר וחכמים היא אפילו בעני שליקט לעני. ונאמר, מתנית אין מעני משנתנו כדעת מי היא כרבנני, הסוברים שאין עני זוכה אלא לעצמו, וכן במציאה אין אדם זוכה אלא לעצמו. שאין אומרים מיגו דזכי לנפשי זכי לחברי, ולכן שנה תנה את משנתנו אחרי המשנה שקדמה לה, שבתחילה השמיע לנו המשנה שאומרים מיגו דזכי לנפשי, כשאדם זוכה עבור עצמו ועבור חברו כאחד, וכאן השמיע לנו המשנה שאין אומרים מיגו דזכי לנפשי, כאשר זוכה עבור חברו בלבד, ולכן לא זכה רוכב במציאה, אלא יאמרת אבל אם תאמר שבעשיר ועני מחלוקת, שהמחלוקת היא רק בעשיר שליקט לעני, אבל מעני לעני בעני שלי קט לעני דברי הכל, בין רב לזר ובין חכמים מודים שזכה לו, והוא הדין למקביע מציאה לחברו שרי מציאה הכל עניים אצלה, אם כן המעני מי הוא התנה ששנה את משנתנו, הרי לא רבנן ולא רב לזרי, שהרי כולם מודים שהמקביע מציאה לחברו קנה חברו, כיוון שאומרים מי גו, ובמשנתנו מבואר, שלא קנה חברו, דהיינו שלא אומרים מי גו. ואם הייתה דעה נוספת הסוברת שלא אומרים מי גו כלל, היא הייתה מובאת במשנה, במסכת פאה, שהביאה עדת רב לזר בדעת חכמים. אמר לה, ישיב לו, אולה, לרב נחמן, מתניתין דאמר תחילה. משנתנו מדברת במקרה שהמקביע לא אמר שהקביע את המציאה עבור חברו, אלא הוא טוען שהקביע מתחילה בשביל עצמו, ואומר את המשנה שהוא נאמן בדבריו וזכה במציאה. ורב נחמן לא רצה לפרש כך, כי קשה מה החידוש בכך, הרי פשוט שמי שאומר לחברו, תן לי מציאה זו, והלך והקביע לצורך עצמו, זכה בה. ואילו אולה מפרש שהחידוש הוא, שהיינו חושבים שכמן שחברו ביקש ממנו להקביע עבורו הדינו, שאני המהפך בחררה, אני שמהפך בדבר הפקר ובא אחר הוא נטלה ממנו נקרא רשע. דהיינו אדם שקדם וזכה בדבר שחברו היה מחזר אחריו לזכות בו, לכן מסתם הקביע עבור חברו, ואינו נאמן לטעון שהקביע לעצמו, לכן מחדש את המשנה שהוא כן נאמן, ואינו נקרא רשע, כיוון שבמחר וכדומה הטענה כנגד הזוכה היא, מה לך לקנות דווקא את זה, לך ותזכה באחרת, לך תקנה אחרת, אבל במציאה אי אפשר לומר כן. מדייק את הגמרא מהסיפה של המשנה, כפירושו של אולה. אחינה ממסתברא, כך גם מסתבר שהמשנה מדברת באופן שהמקביע לא אמר שהקביע עבור חברו, דקטני סיפה שרי בסיפה של המשנה שנינו, אם משנתנה לו, אם רק אחרי שנתן את המציאה לרוכב, אמר המקביע, אני זכיתי בה, מי תחילה לא אמר כלום, והרי של הרוכב, מדייק את הגמרא, תחילה בסיפה למה לי? מדוע הוא צריכה המשנה לכתוב את המילה תחילה בסיפה, הרי פשיטה, פשוט וברור, דאף על גב דלא אמר תחילה, שגם אם המקביע לא פירש שזכייתו במציאה הייתה קודם שמסרה לרוכב, תחילה כאמר, זו כוונתו, שהרי אין מקום לטענה שזכה במציאה אחר שכבר היא אינה בידו, משום שאז כבר אין לו אפשרות לזכות בה. אלא לה ולוודאי, שאני זכיתי בתחילה הכוונה משעת ההקבעה וההקמה שמלן, בכך משמיעה לנו המשנה שגם ברישה של המשנה שאמרה שהמקביע זכה במציאה מדובר דאמר תחילה, שהוא טוען שזכה במציאה כשהקביע אותה לעצמו, ולפיכך זכה בה. ובסיפה מוסיפה המשנה ואומרת שאם את אותה הטענה טען המקביע אחרי שכבר מסר את המציאה לרוכב הוא אינו נאמן, כי כשמסר לו את המציאה גילה שבדעתו היה להקביע עבור חברו וזכה בחברו, כי המקביע מציאה לחברו קנה חברו. עכשיו מתרץ לגמרא את הקושייה העולה מן הדיוק הזה כנגד שיטתו של רב נחמן, ואידך איך רב נחמן יפרש את המשנה. אומרת הגמרא, המילה תחילה תנה סיפה לגלוי הרישה, המשנה כתבה בסיפה את המילה תחילה רק בשביל לגלות לנו במה עוסקת הרישה, שמכך שרק בסיפה הקפידה המשנה לומר תחילה וברישה לא, מוכח שהמשנה בדווקא לא אמרה את המילה תחילה ברישה, שרק בסיפה שנאמר בה בתחילה אכן מדובר דאמר תחילה, שהמקביע טוען שזכה במציאה עוד כשהייתה בידו, שהרי לא היה יכול לזכות בה אלא אז, והוא טוען שמסרה לרוכב לשמירה בלבד ושלא היא, ואין טענתו מועילה, משום שכשמסר את המציאה לידי הרוכב גילה שכשהקביעה דעתו הייתה לתיתה לו במתנה, אבל כן אנחנו אומרים שכך אכן עשה, ואין נאמן לומר שמסרה לו לשמירה בלבד. אז אם כן, רב נחמן יפרש את המילה תחילה שנתה המשנה בסיפה רק בשביל לגלות לנו במה עוסקת המשנה ברישה, שרק בסיפה שנאמר בתחילה אכן מדובר דאמר תחילה, שהמקביע טוען שזכה במציאה עוד כשהייתה בידו, אבל ברישה שלא נאמר בתחילה מדובר אף דלא אמר תחילה, כאשר אינו טוען שזכה במציאה כשהקביע, אלא רק התכוון לזכות באחר שהקביע, ואף אם אומר שמתחילה הקביע עבור חברו, מכל מקום זכה בה אחר כך, משום שהמקביע מציאה לחברו לא זכה חברו, והמקביע זכה במציאה מן ההפקר. ואפילו אם הוא פירש בשעה שהוא הקביע, שעבור חברו הוא מקביע, אומר השיטה המקובצת. בררת הגמרא דין המקביע מציאה לחברו, רב נחמן ורב חיסדא דאמרי תרווי, אומרים שניהם המקביע מציאה לחברו לא קנה חברו, מה היא טעמה? מדוע? משום שהתופס מציאה עבור חברו, אבי תופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים, הרי הוא כאדם שתופס לבעל חוב בשביל בעל חוב במקום שמפסיד בכך לאחרים, דהיינו אדם שתופס רכוש של לווה בשביל חברו הנושה בו, ובכך מפסידו את שאר הנושים שלא יהיה להם ממה לגבות את חובותיהם, והתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה, מי שהוא תפס עבורו לא קנה. מפני שאין לתופס שייכות וכוח בדבר שיוכל לזכות לחברו ולחוב לאחרים, וכן התופס מציעה עבור אדם אחר, מפסיד בכך את בני כל העולם, מלזכות בה ולפיכך לא זכה. ורב נחמן ורב חיזה סוברים שלא אומרים מי גודל זכי לנף, שיזכי נמי לחברי. מקשה הגמרא לשיטת הסוברים שהמקביע מציעה לחברו לא קנה חברו. אי טיווה יקשה רבה לרב נחמן ממה ששנינו בברייתא. מציאת פועל לעצמו, אם שכיר מוצא מציאה בזמן עבודתו, המציאה שלו. ובעל הבית ינקה לו מסחרו את הזמן שביטל ממלאכתו בהגבהת המציאה. ומפרש את הברייתא במה דברים אמורים שהמציאה של הפועל בזמן שאמר לו בעל הבית נקש עמי היום או עדור עמי היום. דהיינו רק בפועל שנזכר למשך היום למלאכה מסוימת, ומלאכת הגבהת המציאה אינה כלולה בה. וממילא זכה הפועל במציאה. אבל אם אמר לו בעל הבית עשה עמי מלאכה היום, דהיינו ששכר אותו בבלי לפרש מלאכה מסוימת, הרי כל מלאכה שיעשה באותו יום כלולה בסחירותו וגם הגבהת מציאות. ולפיכך מציאתו של בעל הבית הוא, ומוכח מהברייתא שאדם יכול לזכות במציאה עבור אדם אחר. תרץ את הגמרא, אמר לי, ישיב רב נחמן, שייני פועל, שונה דין הפועל משום שידו כיד בעל הבית הוא, שידו נחשבת כידו של בעל הבית, כי הוא קנוי לו לזמן הסחירות, וכשם שבעל הבית יכול לזכות לעצמו, כך סחירו זוכה עבורו. מקשה הגמרא לתירוץ הזה, ואמר רב, הרי אמר רב, פועל יכול לחזור בו מסחירותו אפילו בחצי היום, אף שכבר התחיל בעבודה, ויקבל את שכרו על מה שכבר עשה. ואם ידו כיד בעל הבית, איך יכול לחזור בו? שהרי הוא קנוי לו לזמן סחירותו. מתרץ את הגמרא, אמר לרב נחמן, כל כמה דלא אדר בי, כל עוד שהפועל אינו חוזר בו, כיד בעל הבית הוא, ידו כיד בעל הבית ממש. וקניינו קניין גמור, וכי עד הרבה, כאשר חוזר בו הפועל, הרשות בידו לא משום שאין ידו כיד בעל הבית, אלא משום טעם האחרינה, בגלל טעם אחר הוא. דכתיב נאמר בספר ויקרא פרק חפי פסוק נונה, כי לבני ישראל עבדים, עבדיים ולא עבדים לעבדים אחרים, דהיינו בני אדם. ומכאן לומדים שהפועל אינו כעבד של בעל הבית שלא יוכל לחזור בו ולקבל את שכרו בשלימות על מה שכבר עשה. ומוסיף הספורנו בפירושו על התורה, אף על פי שבשביל שהלך זה וקנה אדון לעצמו היה ראוי לכל שיעבוד, מכל מקום, מצד משהו עבדי, אומר הקדוש ברוך הוא, אין בידו למכור עצמו לעבדות מוחלט. רב חייא בר אבא בשם רבי יוחנן חולק על רב נחמן ורב חיזה ופוסק שהמקביע מציעה לחברו זכה חברו. אמר רב חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, המקביע מציעה לחברו קנה חברו. ואומנם רבי יוחנן סובר שהתופס לבעל חוב במקום שחב לאחרים לא קנה כאמור במסכת גיטין דף י"ב עמוד א', אבל היכן שיש מיגו דזכי לנפשי, סובר רבי יוחנן שקנה, כגון במציעה שמתוך שיכול לזכות לעצמו יכול הוא לזכות לחברו. כך תוספות בדיבור המתחיל, אמר רבי יוחנן, המקביע מציעה לחברו קנה חברו. וכן בבעל חוב, אם גם לתופס חייב הלווה כסף, הוא יכול לזכות עבור חברו אף שהוא חב לאחרים מתוך שיכול לזכות לעצמו. כך אומר הראש. ממשיכה הגמרא ואומרת, ואם תאמר ואם תקשה ממשנתנו שמשמע ממנה שהמקביע מציעה לחברו לא קנה חברו, כפי שהגמרא הקשתה לאל שדברי המשנה אני זכיתי בה, אנחנו מפרשים שהוא אומר שהוא זוכה במציעה עכשיו, ולכאורה טעם הדין שזכה בה אף שמתחילה הגביעה עבור הרוכב, זה משום שכשהגביעה עבורו לא קנה, שמקביע מציעה לחברו לא קנה חברו. על כך יש לתרץ שהטעם שהרוכב לא זכה במציעה זה משום דאמר הרוכב למקביע תנה לי ולא אמר זכה לי, ובלשון זו לא עשה את חברו שליח לזכות לו בה עד שיתננה לו, ולכן כשחברו הגביע עבורו את המציאה עדיין לא זכה בה הרוכב, הרשות ביד המקביע לחזור בו ולזכות בה לעצמו. למרות שרבי יוחנן אמר במסרת גיטין בדף י"א עמוד ב' כל האומר תנו כאומר זכו, שם הטעם הוא משום שיש דעת אחרת שמקנה לו, ולכן די אם אמר תנו, אבל כאן שאין דעת אחרת מקנה צריך לומר דווקא זכה. ככה תוספות בדיבור המתחיל ולא אמר זכה לי. חיית מוריי ורבותיי וחיית החי וראי, הגענו למשנה בדף י' עמוד א'. המשנה הזו עוסקת במי שהשתדל לזכות במציאה בדרך שאינה מועילה לקנותה. אומרת המשנה, ראה את המציאה, מי שראה את המציאה מונחת על הארץ ונפל עליה וסבור היה שבכך הוא זוכה בה לעצמו, ובא אחר הוא תפסה מידו והחזיק בה, זה שהחזיק בה זכה בה ולא הראשון, משום שנפילה על חפץ אינה מעשה קניין המועיל. שואל השיטה מקובצת, מדוע כתוב במשנה ראה את המציאה, למה לא נאמר במשנה נפל על המציאה? ואין לומר שכתוב כך בשביל לחדש שאין אדם קונה מציאה בראייה, שהרי זה כבר כתוב במשנה הקודמת, שאף שהרוכב ראה את המציאה, היא לא נקנתה לו בכך. תרץ השיטה מקובצת שדרך המשנה להשמיע את אותו חידוש בכמה מקומות, כאשר לא נדרש לכך אלא להוסיף מילה אחת. ועוד תירוץ, שמהמשנה הקודמת אין ללמוד אלא שראייה גרועה אינה קונה, שלא היה רוכב יכול לתפוס את המציאה עד שירד מן הבהמה, ובינתיים יכול היה חברו לזכות בה. ובמשנתנו התחדש עוד שאפילו ראייה ונפילה יחד אינן קונות. זוהי המשנה שלנו בדף י' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא תקנת קניין ארבע אמות, אשר ממנה מובן מה החידוש בדין המשנה. אמר ריש לקיש, משום אבא כהן ברדלה. ארבע אמות של אדם שמסביב האדם קונות לו חפץ המונח בהם בכל מקום שהוא עומד. מה איתמה? מה הטעם שקונות לו? משום דתקינו רבנן דלא עתיל למצויי. חכמים תקנו שארבע אמותיו של אדם יקנו לו כדי שלא יבואו אנשים לידי מריבה. והכוונה לארבע אמות לכל צעד, היינו שמונה אמות על שמונה אמות, והוא עומד באמצען, אומר הראש במסכת עירובין. וכתבו הרמב"ן והרשב"א, שנראה שדעת הראשונים ובתוכם רש"י, שרק במציאה והפקר תקנו שארבע אמות קונות לו כדי שלא יבואו לידי מריבה. וכן בגט תקנו משום תקנת האישה שלא תתעגן, שלא תישאר עגונה, אבל במכר ומתנה שלא שייך הטעם הזה לא תקנו. אילו הרמב"ן והרשב"א חולקים וסוברים שקניין ארבע אמות מועיל גם במתנה ומכר, מכיוון שתקנו, אז לא לחצאין תקנו. ובמכר ומתנה קל וחומר שקונות, שיש דעת אחרת מקנה. מביאה הגמרא שתי קושיות שהוקשו על הדין הזה. אמר אביי, מוטיב רב חייא בר יוסף פאה, רב חייא בר יוסף מקשה על הדין הזה ממשנה במסכת פאה, אמר רב, מוטיב רב יעקב ברידי נזיקין. רב יעקב ברידי מקשה על הדין הזה ממשנה בסדר נזיקין, והיא משנתנו. מפרשת הגמרא, איזו היה המשנה שעליה אמר אביי, מוטיב רב חייא בר יוסף פאה, שנינו במשנה במסכת פאה פרק ד' משנה ג', עני שנטל מקצת פאה שליקט כבר וזרק אותה על השאר, על פאה שעדיין לא נלקטה כדי לזכות בה, אין לו בה כלום, לא באותה שליקט ולא באותה שעליה זרק את שלו, וכן אם נפל לו עליה, על פאה שלא נלקטה כדי לזכות בה, או שפרסת ליטו עליה כדי לזכות בה, מעבירין אותה ממנו. שאין אילו מעשים המועילים לקנות וקונסים אותו ולוקחים מידו אפילו מה שכבר נטל, כדי שלא יהיו רגילים בכך ויבואו לידי קטטה. וכן הדין בעומר של שכחה, וכן הדין בתבואה ששכחו לקוצרה, ונקטה המשנה בעומר שכחה, משום שהוא נזכר במפורש בכתוב, ושכחת עומר בשדה. ואילו שכחת כמה נלמדת מדרשה, אומר התוספות יום טוב. אז וכן הדין בעומר של שכחה, אם ביקש העני לקנותו בדרכים אילו. מקשה רב חייא בר יוסף, היא אמרת, אם אתה אומר שארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום, ניקנו לארבע אמות דידי, יקנו לו לעני ארבע אמותה, ומדוע אמרה המשנה שאם נפל על הפאה לוקחים לה אותה? שהרי אם היה קונה אותה על ידי קניין ארבע אמות, לא הייתה סיבה לקונסו, שהרי כהוגן עשה שעל פאה שלא נפל, אומר אמר המשיף. תרץ את הגמרא במה יסקינן, במה עוסקת המשנה הזאת, דולא אמר אקני. כשלא אמר שחפץ תקנותה על ידי קניין ארבע אמות ולכן לא קנה. שואלת הגמרא, והיא תקון רבנן אם חכמים תקנו קניין זה, כי לא אמר מה יהווה. מה בכך שהוא לא אמר? יקנו לו ארבע אמותיו גם בלי שיאמר. מיישבת הגמרא, כיוון דנפל בכך שהוא נפל על הפאה, גלי דעתי גילה את דעתו דבנפילה ניחא ליה דנקנה. שנוח לו לקנות את הפאה בנפילתו עליה, ואילו בקניין ארבע אמות, לא ניחא ליה דנקנה, לא נוח לו לקנות. וארבע אמותיו אינן קונות לו בלא שרצה בכך, משום שארבע אמות הללו הן שלו כחצירו, בגלל שחכמים זיקו לו אותן. ואם אינו רוצה בכך, אינן נהיות שלו ואין לו במה לקנות. כך אומר הרי מגש. אילו הרשב"א ונימוקי יוסף כתבו שכאשר לא התכוון לא קנה, משום שקניין ארבע אמות הוא תקנת חכמים, ויש כלל שהאומר אי אפשי איני רוצה בתקנת חכמים, שומעים לו. אבל במעשה קניין דאורייתא עם גילה שאין בדעתו לקנות בו, קנה אף על פי שלא התכוון. רב פאפה מתרץ תירוץ אחר על קושייתו של רב חייא בר יוסף. רב פאפה אמר, כי תקינו לרבנן, כשחכמים תקנו לאדם שיקנה בקניין ארבע אמות, תקנו זאת רק באלמה, בכל מקום שיש בו רשות לכל אדם, כגון בסמטה של רבים או ברשות הרבים או בצדי רשות הרבים שמקומות האלו שייכים לרבים. אבל בשדה לבעל הבית לא תקינו לרבנן, בשדה הוא של אדם אחר לא תקנו חכמים קניין ארבע אמות, ולכן עני אינו זוכה בפאה שבארבע אמותיו, כיוון שהוא עומד בשדה חברו. שלא לכל אחד יש רשות להיכנס לשם, ואפילו אם המציאה שהוא רוצה לזכות בה בקניין ארבע אמות אינה קנויה לבעל השדה, כגון בשדה שאינה משתמרת לבעליה, אבל באימות החמה שבהם יש רשות לכל אחד להלך בשדה חברו, וכן בשדה של הפקר יש קניין ארבע אמות. ואף על גב, דזכה לרחמנה בגבה, ואף שהתורה נתנה לעני זכות להלך בשדהו של בעל הבית, והיה מקום לחשוב שאומנם לא תקנו חכמים ארבע אמות בשדה שיש לה בעלים, אבל בשדה שמלקטים בפאה תקנו לעניים ארבע אמות לעניין שחייה בפאה. ואף שהשדה אינה קנויה להם, הרי גם סמטה של רבים שבה תקנו ארבע אמות גם לא קנויה להם. התשובה על זה, כי זכה לרחמנה להלוך בה ולנקות לפאה, כל מה שזיקתה לו התורה בשדה היא הזכות להיכנס ולהלך בה וללקט פאה, אבל למעבי חצירו לא זכה לרחמנה. זכות בשדה חברו שתחשב כשלו ויקנה בה בקניין ארבע אמות, את זה התורה לא זיקתה לו. שחכמים לא תקנו בארבע אמות ואין לדמותה לסמטה בחיוצא בה, כיוון שבסמטה יש לעני זכות להשתמש ולהתעכב, אבל בשדה של הפאה נמצאת בה, אין לו רשות אלא ללקט, ולאחר מכן עליו לצאת ממנה, ולכן לא תקנו חכמים שיהיו ארבע אמותיו בה כחצירו, כך אומר הריטב"א. ממשיכה הגמרא ומפרשת, איזו היא המשנה שעליה אמר רבא, מוטיב רב יעקב בריא דיני זיקין. שנינו במשנתנו, ראה את המציאה ונפל לו עליה, ובא אחר והחזיק בה, זה שהחזיק בה זכה בה ולא הראשון. ומקשר רבי יעקב, היא אמרת, אם אתה אומר שארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום, ניקנו לי ארבע אמות דידי, יקנו לנופל ארבע אמותיו את המציאה, ומדוע אמרה המשנה שהנוטלה זכה בה? תרץ לגמרא במה יסקין על במה עוסקת במשנתנו, זה לא אמר אקני. כשלא אמר שחפץ לקנותה על ידי קניין ארבע אמות, שואלת הגמרא ביתקון רבנן, חכמים תקנו את הקניין הזה, כי לא אמר מה יווה. מה בכך שהוא לא אמר? שיקנו לו ארבע אמותיו גם מבלי שיאמר. מפרשת הגמרא, כבן נפל עליה. בכך שנפל על המציאה, גלי דעתי, גילה את דעתו בנפילה ניח עלי דניקני. נוח לו לקנותה בנפילתו עליה, ואילו בקניין ארבע אמות, לא ניח עלי דניקני. לא נוח לו לקנות, כיוון שסבור היה שנפילתו קנתה לו. רב ששת מתרץ צירוץ אחר על קושיית רב יעקב ברידי. רב ששת אמר, כי תקינו רבנן משחכמים תקנו קניין ארבע אמות ורק בסמטה, מקום השייך לרבים ואינו רשות הרבים. רשות הרבים היא מקום הילוך הרבים, וסמטה יש מפרשים שהיא שביל שלא רבים מהלכים בו, כגון מבואות קטנים הפתוחים לרשות הרבים, ויש מפרשים שהיא כניסה בולטת מרשות הרבים ואינה עשויה להילוך. וכיוון שאין זו ממש רשות הרבים, אלא רק לפעמים מרוב הדוחק שברשות הרבים אנשים העושים סחורה זה עם זה, נכנסים לשם כדי לדבר בנחת, יש רשות לבני אדם להתעכב ולשבת שם ולהניח שם חפצים. אז מה שתקנו חכמים, קניין ארבע אמות זה רק בסמטה, מקום השייך לרבים ואינו רשות הרבים, דלא דחקי רבים, שאין הרבים מהלכים שם תמיד ואין המקום דחוק, אבל ברשות הרבים דקדחקי רבים, שהרבים מהלכים בה בצפיפות, לא תקינו רבנן, לא תקנו חכמים, קניין ארבע אמות. כיוון שאין בה לאדם ארבע אמות שיכולות להיחשב מיוחדות לו, כי עוד הרבה אנשים עומדים שם לידו, וגם להם יש רשות לעמוד שם. ובמשלטנו מדובר ברשות הרבים, ולכן הנופל לא קנה בארבע אמותיו. מקשה הגמרא על רב פאפה ורב ששת, ואבא הרי ריש לקיש, שאמר שארבע אמותיו של אדם קונות לו בכל מקום, כאמר, אמר שקונות בכל מקום וגם רשות הרבים ושדה חברו בכלל זה. תרץ לגמרא, במה שאמר ריש לקיש כל מקום הוא בא להטוי, הוא בא לרבות רק את צידי רשות הרבים, המקומות הסמוכים לכותלי רשות הרבים, שאין דרך בני אדם לעבור שם, שגם שם תקנו חכמים קניין ארבע אמות. אבל הוא לא ריבה את רשות הרבים עצמה ולא את שדה חברו. שם אין קניין ארבע אמות קונה. ויהיה הגמרא דין נוסף שאמר ריש לקיש בשם אבא כהן ברדלה אשר נידון בו גם קניין ארבע אמות. ואמר ריש לקיש משום אבא כהן ברדלה קטנה ילדה שלא מלאו לה 12 שנים ויום אחד אין לה קניין חצר שאם בעלה זרק לגט לתוך חצרה לא נקנה לה גט ואינה מגורשת. גדולה מתגרשת על ידי חצרה כפי שלומדים בברייתא המובאת להלן בגמרא מהפסוק וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ולא נאמר ובידה יתנאו. שלא רק בנתינתו לידה מתגרשת, אלא גם בנתינתו לביתה ולחצירה. והמילה יד מתפרשת גם רשות. כמו שכתוב, הוא נלחם במלך מואב הראשון, ויקח את כל ארצו מידו. ואת הארץ הרי הוציא מרשותו ולא מידו. אז אם כן, אמר ריש לקיש משום אבא כהן ברדלה קטנה, ילדה שלא מלאו לה 12 שנים ויום אחד, אין לה קניין חצר. שאם בעלה זרק לגט לתוך חצירה, לא נקנה לה גט ואינה מגורשת, וכן אין לה קניין 400, שאם זרק לגט לתוך 400, אינה מגורשת. ורבי יוחנן משום רבי ינאי חולק ואמר קטנה יש לה חצר ויש לה ארבע אמות ומגורשת על ידי זריקת גט לתוכן כמו גדולה. מבררת הגמרא במייקה מפליגי במנך לקור רבי יוחנן וריש לקיש, אומרת הגמרא מר סבר רבי יוחנן סובר שדין חצר שקונה לאישה את גיטה משום ידה התרבי התרבה מדין יד, והוא כלול במה שאמרה התורה ונתן בידה שכל רשות השייכת לאישה היא ידה, ולכן כי היא חדית ליד, כמו שלקטנה יש יד והיא מתגרשת על ידי נתינת הגט בידה. כאמור במסכת גיטין בדף סמכדל את עמוד ב' קטנה יודעת לשמור את גיטה מתגרשת ושאינה יודעת לשמור את גיטה אינה מתגרשת, שכיוון שהתורה מעטה בפסוק ושילחה מביתו את מי שמשלחה ואינה חוזרת, יצאה זו השוטה שמשלחה וחוזרת. לפירש רשי שכך הוא מנהג השוטים שאינה מתביישים וחוזרים אף ששילחו אותם, ולכן קטנה שאינה כל כך קטנה עד שהיא משלחה וחוזרת מתגרשת כגדולה. אז חצר נמי איתלה, כך גם חצר יש לה לקטנה והיא מתגרשת בנתינתו בחצירה. ומר סבר ריש לקיש סובר שחצר משום שליחות התרבי. דין חצר שקונה לאישה את גיטה התרבה מדין שליחות. ואת עניין השליחות בגירושין חידשה התורה בפסוק ושלחה מביתו, ודרשו במסכת קידושין בדף ממלף, מכאן שהאיש עושה שליח לנתינת הגט, ומכאן שהאישה עושה שליח לקבלתו. ממילא האישה יכולה להתגרש גם באמצעות חצירה, משום שגם חצירה יכולה להיחשב כשליח. בדבר זה שחצירה של האישה זוכה לה בגט מדין שליחות, אינו זקוק לריבוי מן הכתוב, ואף לפי רבי יוחנן עם התורה לא הייתה מחדשת שחצר נחשבת כיד, היינו אומרים מסברה, שחצירה זוכה לאישה בגט מדין שליחות. שהחצר אינה כידה של האישה ממש, אלא כשליח שלה שמקבל את הגט בידו. וכי יחד לשליחות ליטלה, וכמו שאין דיני שליחות בקטנה, חצר נמי ליטלה. כך גם קניין חצר אין לה. במשלה במסרת גיטין מבואר בתף סמכי עמוד א' שאין קטן עושה שליח, כיוון שבפסוקים שבהם מתחדש עניין שליחות כתוב איש ואין קטן בכלל זה. אז ממילא אין גם דיני שליחות בקטנה. ולכן גם קניין חצר אין לה. מקשה הגמרא על ריש לקיש, מאיקה למאן דאמר, האם יש מי שסובר שחצר משום שליחות התרבה? ועתניא ראשנינו בברייתא. המופיעה במסכת בבא קמא בדף סמך ד', וכן במסכת גיטין בדף עין ז', ולקמן בדף נון וב', נאמר בתורה בספר שמות פרק כ"ב פסוק ג', אם ימצא תימצא בידו הגניבה משור עד חמור עד צא חיים שניים ישלם, ודורשת הברייתא, נאמר בפסוק בידו, אין לי אלא ידו מתיבה זו איני יודע אלא שאדם חייב עם גנב בידיים. גגו חצירו וכרפיפו מניין, כרפף הוא מקום שלא הוקף לדירה אלא לסיבה אחרת, אף על פי שיש בו מחיצות גבוהות עשרה כגון, גנות ופרדסים ברחבה שאחורי הבתים שאינה נעשית לדירה, אז מניין אם רק נעל את גגו חצירו או כרפיפו בשביל לגנוב את הבהמה שנכנסה לשם מעצמה, מניין שחייב כפל כגנב, תלמוד לומר יש ללמוד זאת ממה שהתורה כפלה, אם ימצא תימצא. ואמרה התורה שניים ישלם מכל מקום, בכל מקרה שהגניבה נמצאת ברשותו של הגנב מכוח מעשיו, משלם כפל. מקשה הגמרא ואיסל כדאי תח, ואם תעלה בדעתך לומר שחצר משום שליחות התרבאי, חצר התרפתה משום שליחות, אם כן מצינו שליח לדבר עבירה, הרי לנו מקרה שהתורה מחשיבה שליח לדבר עבירה כשליח, ומחייבת את המשלח, את הגנב על מעשהו של השליח, של החצר, שנחשב שהמשלח עשה את המעשה ככל מעשה שליח שמתייחס לשולחו ונחשב למעשה שלו מפני ששלוחו של אדם כמותו, כאמור במסרת קידושין בדף מ"ב עמוד א' וקיימלן, ברי כלל הוא בידינו שאין שליח לדבר עבירה, כיוון שאומרים לשליח דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים שהיה עליו לקיים את מצוות השם ולא את ציווי שולחו, ועל כן הוא אינו נחשב כלל לשליח והמעשה מתייחס לשליח ולא למשלח. מתרץ את הגמרא אמר אבינה איך יאמרינן, איכן אנחנו אומרים דאין שליח לדבר עבירה רק איך דשליח בר חיוב ההוא, איכן שגם השליח מחויב באיסור שנשלח לעבור עליו, שאז אין לחייב את המשלח משום הטענה של השליח דברי הרב ודברי התלמיד דברי מי שומעים, אבל בחצר עם שלוחו של אדם לדבר עבירה הייתה החצר שלו, דלאו בחיוב ההוא, שהחצר אינה שייכת בחיוב מצוות מחייב שולחו, במקרה כזה יהיה המשלח חייב על העבירה, כי חצר תחשב לשליח אף על פי שזהו דבר עבירה. מקשה הגמרא על תירוצו של רבינה, אלא מעטה אם כדבריך שבמקרה שאין על השליח חיוב בעבירה שבשליחותו, אז המשלח חייב, אם כן האומר לאישה ועבד צאו גנבו לי, דלאו בני חיוב ענינו, שהם אינם חייבים לשלם על מה שגנבו, גם מבואר במשנה, במסכת בבא קמא בדף פז עמוד א', העבד והאישה פגיעתן רעה שהחובל בהם חייב והם שחבלו באחרים פטורים אבל משלמים לאחר זמן, אך אינמי דמחייב שולחן? האם אכן יהיה השולח חייב בתשלומי הגניבה? מתרץ את הגמרא אמרת, יכול אתה לומר אישה ועבד בני חיוב ענינו, אישה ועבד הם כן בני חיוב ומתחייבים בתשלומים, ואשת מיה ורק עכשיו הם פטורים משום דלית לאו לשלומי, אין להם מיניים לשלם ואין הם פטורים בעצם מן התשלום, אלא שאינם משלמים אחמת עונסם. דתנן, כפי ששנינו במשנה במסכת בבא קמא בדף פז עמוד א', נתגרשה האישה ונשתחרר העבד, חייבים לשלם על מה שהזיקו קודם לכן. ולפיכך השולחם לגנוב פטור, כי גם הם בני חיוב, וכיוון שאין שליח לדבר עבירה מתייחס מעשה הגניבה עליהם, ולא למשלחם. הגמרא מתרצת תירוץ אחר על הקושייה שהוקשתה על ריש לקיש. רב סמא אמר איכה אמרינן, אין שליח לדבר עבירה, איכן אנו אומרים את הכלל שאין שליח לדבר עבירה, רק איך דיבאי עביד דיבאי לא עביד. איכן שהבחירה נתונה בידי השליח, שאם הוא רוצה, הוא עובר את העבירה ועושה את שליחותו, ואם אינו רוצה, אינו עובר את העבירה. וכן כאשר השליח אינו יודע שזו עבירה, כי הוא שאינו יודע שהחפץ שהתבקש להעביר הוא גנוב, ושהוא במעשה הוא מרחיקו מבעליו. נחשב הדבר שאין לו בחירה, והוא עושה בעל כורחו, ככה תוספות בדיבור המתחיל, דיבאי לא עביד. אבל בחצר הזוכה לבעליה בשליחותו במה שמונח בה דבעל כורחי מוטיב בה, שהנחת החפצים בה נעשית בעל כורחה מחייב שולחו, מתחייב המשלח על העבירה. כיוון שרק כשהשליח בחר לעבור את העבירה, יש לטעון כנגדו דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים, ומשום כך אין שליח לדבר עבירה. אבל אם המעשה נעשה בעל כורחו, אין מקום לטענה הזו, והרי הוא ככל שליח. מבררת הגמרא מה החילוק בין שני התירוצים ושואלת מהי בעיניי ומה החילוק בין תירוצו של רבינה לתירוצו של רב סמא. כלומר, באיזה מקרה מסקנתנו להלכה תהיה שונה אם ננקוט כאחד מן התירוצים? מן המסקנה שהיינו מגיעים אליה אם היינו נוקטים כתירוץ השני? משיבה הגמרא היא כבעיני יש חילוק ביניהם בדינו של כהן דאמר לישראל שאמר לחברו שאינו כהן צא וקדש לאישה גרושה שאסורה לכהן ומותרת לישראל. ואדם יכול לקדש אישה לידי שליח והשליח ייתן לאישה את הכסף ויאמר לה הרי את מקודשת לפלוני בכסף זה כאמור במשנה במסכת קידושין בדף מ"א עמוד א'. והנידון הוא דווקא בכהן שאמר לישראל, אבל כהן ששלח את חברו הכהן לקדש לו גרושה, השליח נחשב לבר חיוב, ואף שאינו עובר על איסור גרושה כשמקדש אותה לחברו ואינו מוזר, אלא שלא לקדשה לעצמו. מכל מקום, כיוון שבאיסור של משלחו גם הוא מוזר, הרי הוא בר חיוב, ורק ישראל אינו מוזר מלקדש גרושה לעצמו, ואינו נחשב בר חיוב באיסור שבשליחות, אף שאם יעשנה יעבור באיסור לפני עיוור לא תיתן מכשול. כך תוספות בדיבור המתחיל דאמר. ואילו הרשב"א והר"ן כתבו, שגם בכהן שאמר לכהן לקדש לו גרושה, אין השליח נחשב בר חיוף, כיוון שהוא לא מוזר שלא לקדש גרושה לחברו. ואומנם הוא עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול, אבל באיסור זה עובר גם הישראל המקדש גרושה לכהן, והגמרא נקטה ישראל, כיוון שבמקרה כזה שכיח יותר, כי יש הרבה ישראלים ומעט כהנים. הנה מי אומרת הגמרא דוגמה נוספת, במקרה של איש המוזר בלא תקיף ופעת ראשכם, אמור בספר ויקרא פרק י' פסוק זך, דאמר לה לאישה אשר אינה מוזרת באיסור הזה, מפני שרק המוזר באיסור לא תשחית את פעת זקנך שבאותו פסוק מוזר בלא תקיף, ובאישה שלא שייכת באיסור השחתת זקן, היא אינה מוזרת בלא תקיף ופעת ראשכם. אז איש שמוזר בלא תקיף ופעת ראשכם, דאמר לה לאישה אשר אינה מוזרת באיסור הזה, אקפי לי קטן, אקיפי את פעתו של ילד זה, כלומר גלחי אותה, בלאו דווקא קטן אלא אפילו אדם מבוגר, אלא שמבוגר לא יניח לאחר להקיף את פעת ראשו, כי בכך יעבור גם הוא על האיסור. והרתבה הוסיף לבאר שהגמרא נקטה קטן בשביל להשמיע לנו שאיסור עקיפת פעת הראש, וגם בהקפת ראשו של קטן. אז איש שמוזר בלא תקיף ופעת ראשכם, אמר לאישה אשר אינה מוזרת באיסור הזה, עקיף את פעתו של ילד זה, כלומר גלחי אותה. לאח לישנה דאמר לפי תירוצו של רב סמה, שהכלל בשליח לדבר עבירה הוא, כל איך דיבאי אביד, איבאי לא אביד לא מחייב שלחו, שכל שירצה השליח יעשה את העבירה, ואם לא ירצה לא יעשה אותה, אין המשלח מתחייב. הנינה מגם אילו, הישראל והאישה, איבאי אביד, איבאי לא אביד, הבחירה בידם האם לעשות את שליחותם או לא, ולכן אין שליח לדבר עבירה ולא מחייב שולחן, והמשלח יהיה פטור. אבל להחלישנה דאמרת לפי תירוצו של רבינה שהכלל הוא כל איכה דשליח לאו בר חיוב המחייב שולחו, שבכל מקרה שהשליח אינו בר חיוב, המשלח חייב, הנינה מגם אילו, כיוון דלאו בני חיוב הנינו, כיוון שאינם מצווים באיסור, שבמעשה השליחות לא נאמר בהם הכלל, אין שליח לדבר עבירה או מחייב שולחן, והמשלח מתחייב. המשלח מתחייב מלכות על האיסור שעבר, כך תוספות בדיבור המתחיל דאמר. ומוסיפים התוספות שיש חילוק נוסף בין תירוצי רבינה ורב סמה, בכהן ששלח ישראל לקדש לו גרושה, שלרבינה עם קיצ'ה הקידושים חלים ששליחותו שליחות, אבל לרב סמה, הרי זה שליח לדבר עבירה, ואינו שליח והאישה אינה מקודשת. מוסיפה הגמרא ומקשה על ריש לקיש מהברייתא שבה נלמד דין קניין חצר בגט. מקשה הגמרא, ומאיקה למאן דאמר, האם יש מי שסובר שחצר לאו משום ידה התרבה, שחצר לא התרבתה מידה של האישה, והתניא הרי שנינו בברייתא, במסכת גיטין בדף ע"ז עמוד א', נאמר בתורה בספר דברים פרק כ"ד פסוק א' וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה, אין לי אלא ידה שאישה מתגרשת בנתינת הגט בידה, גגה חצרה וכרפיפה מניין, מניין שאף אם נתן את הגט בגגה חצרה או כרפיפה באותו שטח מגודר הרי זו מגורשת. תלמוד לומר יש לי ללמוד זאת ממה שהתורה אמרה ונתן מכל מקום, היות ולא אמרה התורה ובידה יתנהו, דהיינו שלא רק בנתינתו לידה מתגרשת אלא גם בנתינתו לביתה ולחצרה, שאין צריך לתת את הגט דווקא ביד האישה, אלא אפשר אף לתיתו ברשותה. ומשום שרשותה עדיין הוא גגה חצרה וכרפיפה הרי כידה, אז זו חידושה של הדרשה הזו. ואם אתה סובר שחצר היא רק שליח של האישה ואינה כידה ממש, שמשום כך אתה אומר שקטנה אינה מתגרשת בזריקת גט לחצרה, כי חצרה אינה כידה ושליחות לא התחדשה בה בקטנה, מדוע נצרח הלימוד מן הכתוב ונתן ללמד שבנתינת הגט לחצרה מתגרשת, הרי עניין שליחות בגט כבר נלמד ממקום אחר? שנאמר ושילחה, ודרשו במסכת קידושין בדף מ"א עמוד א', מכאן שהאישה עושה שליח. וממילא אנחנו יודעים שחצרה של האישה, שהיא כשליח שלה, זוכה לה בגט בשליחותה. ויותר מכך, שמאחר שבגנב כבר רבתה התורה, שחצר נחשבת כשליח, אף איננו צריכים לומר זאת מסברה, אלא מוכח שמה שבא התורה לחדש הוא, שחצר הרי היא כיד. ומה שבגנב הייתה התורה צריכה לרבות חצר, אף על פי שאת עניין שליחות כבר ידענו ממקום אחר. זה כדי לחדש שאף בגניבה שהיא עבירה, מכל מקום נחשבת החצר לשליח, מן הטעמים שביארו רבינה ורב סמה, כך אומר הרמב"ן. מתרצת הגמרא וחוזרת בה ממה שפרשה עד עכשיו, שהמחלוקת היא לעניין גט, ומפרשת שכל המחלוקת היא לעניין מציאה. אומרת הגמרא באמת לעניין גט כולה אלמה לא פליגי, אין מחלוקת בדבר וכולם מודים דחצר משום ידית רבי, שהתורה ריבתה שחצירה של אישה נחשבת כיד לעניין גט, ולכן קטנה קונה את גיטה על ידי חצירה בארבע עמותיה, כי פליגי. כל המחלוקת היא לעניין מציאה, אם גם במציאה יש לקטנה קנייני חצר בארבע עמות או לא. מר סבא רב יוחנן סובר, ילפין אנחנו לומדים מציאה מגט, וכמו שבגט התחדש שחצירה כידה, אף במציאה כך, ומר סבר, בריש לקיש סובר, לא ילפינן מציאה מגט, אין למידי מציאה מגט, כיוון שאין ללמוד דיני ממונות מענייני איסור. בחצר היא יד רק לעניין גט, ולכן קטנה אינה קונה דבר על ידי חצרה. ואומנם יש קניין חצר בענייני ממון, כמבואר לאל בדף יוד עמוד ב', שלומדים מהפסוק, אם ימצא תימצא בידו הגניבה, שחצירו של הגנב קונה לו את הגניבה שבה. אבל אי אפשר ללמוד ממנה לעניין קטן, כי אפשר לפרש שקניין חצר הוא רק מדין שליחות, ולקטנים אין שליחות. ואף שקניין חצר משום שליחות אינו זקוק לריבוי אחר, כי עניין שליחות כבר התחדש בתורה, יש צורך לרבות קניין חצר בגנב, משום שהייתי חושב שכיוון שאין שליח לדבר עבירה, גנב לא יחויב על גניבתו באמצעות חצירו. כך מפרש רשי. אבל תוספות בדיבור המתחיל ילפינן פרשו באופן אחר, שבין לרבי יוחנן ובין לריש לקיש חצר משום יד התרבי, גם במציאה, שכיוון שתורה חידשה קניין חצר בגט ובגניבה, ודאי שהדבר הוא מדין יד, ולכן שניהם מודים שחצר היא כיד בכל מקום. המחלוקת רק בעניין תקנת חכמים שמציאת קטן יש בה משום גזל ואסור לקחתה ממנו, כאמור במסכת גיטין, בדף נ"ט עמוד ב', שמהתורה אין לקטן יד ואינו זוכה במציאה, ורק מדרבנן יש לו יד. רבי יוחנן סובר שכשתקנו לו יד, תקנו לו גם קניין חצר כיד, מפני שבגט יש קניין חצר לקטנה לקבל את גיטה, ואם חכמים יחלקו בתקנת יד לקטנים בין ידו לחצירו, יראה הדבר כחוכה ויתלולה. שבגט אין הבדל בין יד לחצר ובמציאה אנחנו מחלקים, וזו הכוונה שלומדים מציאה מגט. אילו ריש לקיש סובר שרק יד תקנו לקטן, אבל קניין חצר כיד לא תקנו לו, משום שטעם התקנה הוא מפני דרכי שלום, ודווקא חטיפת מציאה מידו של הקטן עלולה להביא למריבות. אבל בחטיפתה מחצירו אין כל חשש למריבה, ואין לה חשוש שיראה הדבר כחוכה ויתלולה, משום שאין לדמות גט שהוא איסורה למציאה שהיא ממונה, וזו הכוונה שלא לומדים מציאה מגט. כך מסביר הנחלת דוד. מתרץ את הגמרא תירוץ נוסף, שהמחלוקת אינה בקטנה כפי שנאמר לעיל אלא בקטן, ויבית אימה אם תרצה אפשר לתרץ בדרך אחרת, שבקטנה כולי אלמה לא פליגי דיילפין על מציאה מגט, אין מחלוקת שממה שהתחדש בגט שחצרה כידה לומדים לעניין מציאה, וממילא יש קניין חצר לקטנה, ואחה בקטן כמי פליגי. מחלוקתם של רבי יוחנן בריש לקיש היא האם רק בקטנה התחדש כך או גם בקטן, היינו האם רק באישה חצר יד, כי התחדש בכך לעניין גט ומגט לומדים למציאה, אבל באיש שלא התרבה בו קניין חצר בשום מקום, חצר אינה יד, אלא רק שליח וממילא קטן שאין לו שליחות, אין לו חצר ואין לו ארבע עמות, אין לו קניין ארבע עמות, או שלומדים איש מאישה, שגם באיש חצר יד וקונה, אף למי שאינו יכול למנות שליח, דהיינו לקטן. מר סבא רבי יוחנן סובר ילפינן לומדים קטן מקטנה, וכמו שבאישה חצרה כידה, כך גם באיש, ולכן גם קטן יש לו קניין חצר וקניין ארבע עמות. אין לעניין גט, אין לעניין מציאה. ומר סבר, ריש לקיש סבר, לא ילפינן. אין למדים דינו של קטן מקטנה, כיוון שלא לומדים איש מאישה, ולפיכך רק לקטנה יש קניין חצר, אבל קטן אין לו קניין חצר ואין לו ארבע עמות. כי רק באישה חצר היא יד, אבל באיש אינה אלא משום שליחות, שאת זה אנחנו יודעים גם בלי ריבוי. ולכן קטן שאין בו שליחות, אין בו גם קניין חצר. כך הרמב"ם הלכות גזלה ועבידה, פרק י"ז הלכה י'. ולשיטת התוספות בפירוש הגמרא, ביאור הדברים הוא שרבי יוחנן וריש לקיש מסכימים שבתקנת חכמים שתקנו יד במציאה כלולה גם חצר, אלא שריש לקיש סובר שרק לקטנה תקנו, כן שלא לחלק בין חצירה בגיטין לחצירה במציאה, אבל בקטן לא תקנו, שכיוון שאין לו חצר בשום מקום אין כאן חוכה ויתלולה, וזו הכוונה שלא לומדים קטן מקטנה. רבי יוחנן סובר שתקנו חצר גם לקטנה וגם לקטנה כדי לא לחלק בין קטן לקטנה, וזו הכוונה שלומדים קטן מקטנה. כך מסביר הנחלת דוד. מפרשת הגמרא בדרך שלישית שאין מחלוקת בין רבי יוחנן וריש לקיש, והיא בית אימה אם תרצה אפשר לפרש באופן אחר, מר אמר חדה ומר אמר חדה ולא פליגי. רבי יוחנן אמר דבר אחד, ריש לקיש אמר דבר אחר, והם לא נחלקו, דהיינו ששניהם מסכימים שלומדים מציאה מגט ולא לומדים קטן מקטנה, אלא שרבי יוחנן דיבר על קטנה וריש לקיש דיבר על קטן, שבאישה גם מציאה חצר ידי, כי כך לומדים מגט, ולכן קטנה יש לה חצר ויש לה קניין ארבע עמות, ובאיש חצר משום שליחות כי לא לומדים איש מאישה, ולכן לקטן אין חצר ואין קניין לארבע עמות. במה שריש לקיש אמר קטנה אין לה חצר ואין לה ארבע עמות, ולא אמר קטן, יש לפרש שכיוון שלקטן היה קניין חצר רק אם היו למדים כך מקטנה, על זה אמר ריש לקיש שקטנה אין לה חצר לעניין ללמוד ממנה לקטן. כך אומר הריטב"א. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדפים ט' וי' במסכת בבא מציע עם הצגת 10 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, האם משיכה או הנהגה קונות בגמל? שאלה שנייה, האם הועיל קניין הנעשה בשבת? שאלה שלישית, האומר לחברו משוך בהמה זו לקנות כלים שעליה, האם קנה ומדוע? שאלה רביעית, האומר לחברו קנה בהמה זו וקנה כלים שעליה, האם קנה את הכלים ומתי? שאלה חמישית, דגים שנפלו לספינה, האם נקנו בקניין חצר ומדוע? שאלה שישית, התופס לבעלכו במקום שחב לאחרים, מה הדין ומדוע? שיטותיהם של רשי והתוספות. שאלה שביעית, למי שייכת מציאת פועל? שאלה שמינית, איכן קניין דלת אמות אינו מועיל? שאלה תשיעית, לסוברים שחצר קונה מדין שליחות, האם חצר יכולה להיות שליח לאווירת גזילה ומדוע? והשאלה האחרונה, כהן ששולח ישראל שיקדש לו גרושה, האם השליחות חלה? אלה השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה. בעת תלמוד תורתנו בדפינו היומיים, דפים ט' וי' במסכת בבא מציע, ואנחנו חותמים כרגלינו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה את שיעור דפינו היומיים. מפעל המשנה היומית קביעותא. שתי משניות בכל יום, ובערבי שבתות וימים טובים, ארבע משניות. שתי משניות לערב שבת, ושתי משניות לשבת קודש. ותהיה המשנה לעילוי נשמה, לעילוי נשמותיהם הטהורות של חיילי ישראל שיצאו לעזרת השם בגיבורים, ומסרו נפשם על קידוש השם, יזכרם אלוקינו לטובה עם שאר צדיקי עולם. ויבוא
ללימוד ודרך ארץ ולמקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולעשות רצון אבי שבשמיים
המודר הנאה מחברו ואין לו למודר מה יאכל, נותנו נותן המדיר אוכל אדם אחר לשום מתנה, ועלה המודר מותר בה, שרי לא נהנה מן המדיר אלא מן האחר שנתנה לו משלו. אולם אם ניכר שלא התכוון המדיר לקניין אמיתי אלא להרמה בלבד, לא הועילו מעשיו, כגון בדוגמה הבאה, מעשה באדם אחד בבית חורון שהיה אביו מודר הימנו הנאה, ואותו בן היה מסיע את בנו ורצה שאביו ישתתף בסעודת הנישואין, ואמר לחברו החצר שתערך בסעודת הנישואין וסעודה, והסעודה עצמה נתונים לך במתנה ואינן לפניך, אבל אינן נתונות לך אלא כדי שיבוא אבא ויוכל עמנו בסעודה. אמר לו חברו, אם החצר בסעודה באמת שלי הם, הרי הם מוקדשים לשמיים. אמר לו הנותן, לא נתתי את שלי כדי שתקדישם לשמיים. אמר לו המקבל, אם כן נמצא שלא נתת לי את שלך אלא כדי שתהיה אתה ואביך אוכלים ושותים ביחד ומתרצים זה לזה ומתפייסים זה עם זה ויהיה אבון תלוי בראשו. כלומר, אחריות הפרת הנדר תהיה מוטלת עליי שאני סייעתי לכך. וכשבא הדבר לפני חכמים אמרו כל מתנה שאינה גמורה באופן שהיא מקדישה מקבל אינה מקודשת, אינה נחשבת מתנה ואינה מועילה להתיר למודר ליהנות ממנה. חתמנו את הפרק החמישי במסכת נדרים ומיד הולכים אנו מחיל אל חיל ומתחילים ללמוד את המשנה הראשונה פותחת הפרק השישי במסכת נדרים. הנודר נדר שבו הוא אוסר את עצמו מן המאכל המבושל מותר בצלים, מאכל שהתחמם על אש בלי מים ובשלוק מאכל שהתבשל במים יותר מן הראוי, משום שאין אנשים מתכוונים לדברים אלו כאשר הם אומרים מבושל. אם אמר קונם תבשיל שאיני תואם אסור במעשה קדירה רך נוזלי ומותר במעשה קדירה עווה סמיך, לפי שלשון תבשיל משמעו אוכל מבושל שנאכל עם הפת, ומותר בביצת טרמיטה, ביצה שמחממים אותה באופן שהיא נשארת רכה לגמרי ובדלעת הרמוצה. מסכת נדרים פרק ו' משנה ב', הנודר ממעשה קדירה אינו אסור בכל מאכל שנעשה בקדירה אלא רק ממעשה רתחתה, מאכל שהרתיחו אותו זמן רב בקדירה. אבל אם אמר קונם היורד לקדירה שאיני תואם אסור בכל המאכלים המתבשלים בקדירה, מסכת נדרים פרק ו' משנה ג', הנודר לאסור עצמו מן הכבוש מאכל השרוי זמן רב במי מלח או בחומץ וכדומה, אינו אסור לאכול כל מאכל כבוש אלא רק מן הכבוש של ירק, שהוא המין הידוע שדך לכובשו ומותר בשאר מיני כבושים. ואם אמר בנדרו קונם כבוש שאיני תואם בלא ה' הידיעה, הרי הוא אסור בכל מיני הכבושים. הנודר מן השלוק מאכל שנתבשל יותר מכדי צורכו, אינו אסור לאכול כל מאכל שלוק אלא רק מן השלוק של בשר, שהוא המין הידוע שדך לאוכלו שלוק. ואם אמר שלוק שאיני תואם בלא ה' הידיעה, הרי הוא אסור בכל המאכלים השלוקים. הנודר מן הצלי אינו אסור בכל מאכל צלוי, אלא מן הצלי של בשר בלבד, שהוא המין הידוע שהדרך לצלותו דברי רבי יהודה. אבל אם אמר הנודר קונם צלי שאיני תואם בלוהי הידיעה, הרי הוא אסור בכל המאכלים הצלויים. הנודר מן המליח מאכל שנתנו עליו הרבה מלח, אינו אסור בכל מאכל מלוח, אלא מן המליח של דג בלבד, שהוא המין הידוע שהדרך למולכו. אבל אם אמר קונם מליח שאיני תואם בלוהי הידיעה, אסור בכל המאכלים המלוחים. זו המשנה היומית שלנו, בכלל אנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום. יום שישי, כוח באדר ראשון, כ"ח באדר ראשון, ערב שבת קודש, פרשת ויקל ופרשת שקלים ושבת מברכין את ראש חודש אדר שני וערב ראש חודש אדר שני תשפ"ד ד' סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו ודפינו היומיים דפים ת' וי' במסכת בבא מציע השתבח שמו הגדול עד אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו באבריות גופה ונאור אמליה בכל מילי דמיטב בתחילתו של שבוע טוב ושמח ומלא בשורות טובות בעזרת השם ובישועתו יום ראשון למד באדר ראשון א' דראש חודש אדר שני תשפ"ד ד' ונלמד דף י' במסכת בבא מציע השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו שבת שלום ומבורך ואפשר כבר לומר חודש טוב ומבורך מלאים בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה וכל מיני דמיטב, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לא ראית, אחי וראי, הכל טוב, ולהתראות, שבת שלום ומבורך, וחודש טוב ומבורך.
האזנתם לשיעור בדף היומי, עם הרב בנימין מילצקי.